שלא חוזר בית מדרש שפחות בגלל שם הזמן זה כשמחה גדולה גם מצד המעביר וגם מצד המוסד שאנשים שעמדו פה ולאחר מכן חוזרים עומדים טוב בכתלים הללו ובחנוכה באו כמה כאלו ואנחנו צריכים תמיד לארח בוגרים שרוצים לבוא למד פה וזה תענוג עבורנו שנית, זה גם תדעו מסיבה אחרת. הנושא הזה הוא כמה כבד משקל, ואומר זה כמה משפטים בהמשך, אבל קודם, ההלכה נמצאת, הייתי ממשיל את זה, גיוד ושפל בים. יש להם תחומים בחיים שבו ההלכה מתרחבת, יש להם תחומים שבו ההלכה מצטמצמת, בגלל תנאי חיים. נושאים שפעם הם מאוד אקטואליים, היום כמעט לא מציאותיים. מי שמניחות שבת, על איסורי צידה וכל המותה לסגור את השער של החצר כשתרנגולות לא יברחו או לא, רוב האנשים פה כבר אין להם תרנגולות בחצר ועוד כהנה וכהנה מרת, חלקים נרחבים מהשולחן ערוך פחות נוגעים לחיינו כי החיים שלנו שונים ואדם כל מיני כשרות רבו של סולובייצ'יק היום בלילה זה היורצייט שלו אב הטיפוס, איש ההלכה מנותק, אידיאלי, אידאי, ומה איזה, הוא פסק גיטין, הוא עשה חליצות, הוא פסק טריפות, כי הוא היה רב שכפר קטן, בלי אינטרנט, בלי טלגרף, בלי רכבת, בלי בטיח, והוא הוא פסק את כל הדברים האלו בצורה מעט מעצית. היום הרב הכי הכי הלכתי, אלא אם כן עובד משחטה, בחיים לא ידע טריפה, אומרת, הוא יעשה חליצה, כי הכל מתמקצע ו... צריך הם משתנים, כנגד זה תחומים חדשים נפתחים, בגלל שאנחנו נכנסים לתחומים אחרים שפעם לא חיו בהם, אז הלכה נדרש לתת מענה לתחומים שפעם בכלל לא היו על סדר היום. במאה ה-20 יש שתי דוגמאות בולטות, אחד זה כל נושא זרעים, וכמו שקשור להתיישבות בארץ, ועבודה מרובה משמעותית נעשה פה, תחום שני דיני מלחמה וצבא ש... כל החומר המשמעותי בפוסקים כמעט הוא מאה השנים האחרונות וגם כל נושא של הלכה ורפואה גם פוריות, גם השתלת איברים כל התחומים הללו לא סיירו מבותינו אף אחד לא חשב לי פעם ששפרית ההיריון מהביצית והזרע וכן הלאה אף אחד לא חשב שיקחת את הלב של רובן ולתת את המתנה לשימון או את השכל, פעם חשבו אולי אבל את ה... אי אפשר מרת... אי אפשר היה פעם לחלום הדברים כאלו. וממילא אומרת, שמצד אחד, זו ברכה גדולה שהלכה מוצאת עצמה מקומות לבוא ליישם ולגדול בתוכם, וזו, כל שנה בשנה שמיטה אני מבסוט, לא מעכב ראש מה לעשות, אלא מעצם העובדה שהלכה כאילו חוזרת לחנות הירקות, הופכת את זה לאירוע הלכתי ולא רק אירוע צרכני, ו... כאן גם כאן, אירועים מפורים הם כבר לא רק אירועים מפורים, אלא גם אירועים הלכתיים. ורבנים שמכהנים בבתי כנסת, לא רואים טריפות, הם כן עוסקים בשאלות של שאלות כאלה של סוף החיים, אפשר לומר בצורה די אינטנסיבית, וזה ברכה קודם כל להלכה בתור מערכת. שנית, כמובן מדובר בעזרה לאנשים במצוקה גדולה. את אדם במצבים כאלו, במצוקות הכי גדולות, הוא צריך את הדרכה הכי צמודה, גם הנפשית וגם ההלכתית, והדרכה ההלכתית היא חלק מהדרכה הנפשית, וגם זו ברכה גדולה ביותר העיסוק בכך. ומעבר לכך, כשדברים הללו מצילי חיים, בזוג עקר שנותנים לו היתר להשתמש בטיפולי פוריות למיניהם, מצילים את חייו, פשוטו כמשמעו. אדם שזקוק להשתלה ומתירים את זה, שוב, מצאנו חיים. וכן עוד כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, וכן זכים זכות גדולה לעסוק בכל התחום הזה. מאידך, קיימת בעייתיות מסוימת. אשתי עבדה זמן מסוים בתחום של IVF שם בקליניקה בהדסה. כל הזמן באו הרופאים בטענות שכל אחד עם הרב שלו וכל אחד אומר דבר אחר ו... פלוניק, מכל חסידות, מכל תת מגזר, יש פסיקה אחרת. איך אמרתי, תשמעי, תחזרי, היא עבדה שם הצד המקצועי, לא הצד ההלכתי. תחזרי, תסבירי להם. הרב פה הולך על אוויר. אין תקדימים. איך עובדה לך? כמו שמועמד בבטה, דמוי מילטה למילטה. את אתה עושה אנלוגיה. אתה רוצה לדעת מה הדין בישוב במיקרוגל בשבת, אתה בודק מה הדין במקרים קרובים, אבל לא ממש דומים, אתה עושה אנלוגיה, אתה מדבר מיקרוגל לתולדות חמה, לתולדות הוא, ומגיע למסקנות. אין מה לדמות פה, איש לא חלם דבר כזה, הרב הולך עליו, תסביר להם שזה כמו ללכת על חבל שמתוח בשני גורדי שחקים בלי רשת ביטחון. אם הרב לוקח תפקיד שלו ברצינות, הוא חושש מטעויות, כי הוא חושב שדברים חמורים וחשובים, אז נכון, איך בדחילו וחימו, שקצת תהיה איזו הערכה, זה יכול להיות בפוריות, יכול להיות בשתת איברים גם כן. כל מי שפסק בתחום הזה הוא חלוץ. והם פוסקים דברים ברומו של עולם, כמעט בלי רשת ביטחון. אז פה יש טיפ טיפה את המקורות. גם כן, זה לא בדיוק, כפי שבטוח שזה שתשמעו בהמשך, אין בעצם שום תקדים, וכל המקורות הם לא בדיוק צמודים לנושא הזה, אלא הם קצת יותר מרוחקים. ולכן, העבודה הזאת היא עבודה חלוצית, במובן המילה, והוא מרשימה. מאידך, בגלל שהיא כך חלוצית, והיא לא על כך הכי בטוחה, הפוטנציאל לדעות שונות, או בעצם אתה תלוי מאוד מאוד בסמכותו ובשיקול דעתו של הפוסק, הוא יותר קשה לתפוס אותו, הוא הרבה יותר משמעותי. וכאמר את חצי משפט על הנושא הזה, ונפנה את הבימה לתוות הרבה הזה. כל הלכה היא תמיד מתח בין הרצון לספק צורך אנושי, בין הרצון נשאר נאמן איזו אידאה תורנית, כשגם אידאה תורנית לוקחת בחשבון כמובן את הצרכים האנושיים. במתח הזה שבין המילה הכתובה או האידאה התהורה לבין המציאות, כל זה מתנהל, אפשר להגיד את ההלכה כמקדם החיכוך בין אידאה למציאות. הרבה מקרים זה לא קשה, או שהמציאות מאוד מאוד לוחצת והאידאה היא לא כך אמורה, כמו נגיד מים של אמסוף בעגונות, מים של אמסוף היא רוב הדעות זה דרבנן, וכמובן עגונה זה מציאות מאוד קשה, או כל מיני מקרים דומים, יודע מה, להשתמש בגוי בשבת, במקרה במקרה מאוד מאוד חמור, אז גוי זה סוד דרבנן וכו'. לעומת זאת, יש מקרים הפוכים, שהצורך לא בגדיל, ולעומת זה, האידאה מאוד, מאוד חמורה. אז אדם יכול להסתדר, אתה אומר טוב, אני לא אביא דוגמאות, אבל כל מיני דברים שבעצם הצורך הוא מאוד מאוד, זה בעצם נובע מפינוק, והאידאה מאוד ברורה. אז לא מתיר את זה. יש הרבה מקרים שיש ויכוח מה האידאה, ויש ויכוח מה הצורך. יש כל מיני דברים שבשביל רובן זה צורך קריטי, ששימון זה פינוק, וגם ויכוח האידאה. כאן, מתי המקרים הקשים, שגם האידאה וגם הצורך אדירים. כמו דוגמה, כל נושא הגירות בימינו. הקושי הוא שהאידאה חמורה, וגם הצורך הוא מאוד חמור, גם הידיעה חמורה וגם הצורך הוא מאוד מאוד לוחץ. אז שם יש הקשיים המרובים, וכך גם פה. אם המתירים צודקים, זה מצווה דאורייתא לאלה או לאלה או לאלה, לתרום. אם האוסרים צודקים, זה איסור צריכה. אז אתה פה נמצא בין שני כתבים מנוגדים. וזה לא שאתה יכול לומר, יוצא לידי כל השיטות, אתה יכול לומר, אומרת, אני אחמיר. אין פה מה להחמיר. זאת אומרת, אם אתה מחמיר שזה לא נכון, אז אתה עשית טעות חמורה בחיי אדם, לכאן ולכאן. לכן פה אומרת, גם הקושי, גם האחריות על הפוסק, באיזשהו מקום גם האחריות על השומע. זאת אומרת, אני ביקשתי שלא יחתימו היום, יחתימו בשבוע הבא, מהסיבה הזאת. כי אני רוצה שאתם יחלחלו ואשים יחשבו על זה, ולא התלהבות משיעור טוב, או לא אומרת, או מבלי שיכלו לעכל את זה, כשהמדינה מדי פעם עושה תשדירים ברדיו לתרומת איברים, בעיניי זה שערוריה. כמו שמוכרים קפה, ובעצם תשמע, שלושים שנים ברדיו, ותקבל החלטה על נושא כל כך חמור, מבלי להכיר את הנושא לעומקו, אומרת, או נכון, זה לא נכון, אבל לעשות את זה ברדיו, מניח משניים. או שאדם מחליט נושא כזה חמור ב-30 שניות, שזה כמור שערוריה, או זה מניח שיש רק אמת, יש רק עמדה אחת נכונה, וכל שהעמדות הן שטויות. שגם דבר שגם בעיניי הוא תפיסה מעוותת. אז לכם, ביקשתי בכוונה שתשמעו את השיעור היום, תחשבו על זה, תעקלו את זה, תחלחלו, וגם תבדקו בעוד נוספות, כי אני לא יודע מה עומד להציג פה, אני תעצמי שתהיה סקירה גם של העושים והמתירים, אבל בסופו של דבר אומרת, במידה, ותהיה עמדה, אז חשוב להבין, אפשר לומר זה ודאות בפתיחה, בין אם העמדה תהיה לסור, בין אם העמדה תהיה להתיר, שיש שתי עמדות, ועכשיו אני אגיד שהעמדה האוסרת, יש שאוסרים בגלל חששות או, או פיקפוקים באמינות המערכת, ויש שאוסרים את זה במה עקרונית. ולכן, אני רק רוצה שבשבוע הזה, מי שזה מעניין אותו, חושב שעושה חשוב ונוגע לליבו, תלתי משהו לליבו, שיבדוק גם עמדות אחרות, ישמע פה את הדעות השונות, יתעניין מה אומרים אנשים אחרים, ישמע שיעור ממישהו אחר, יקרא תשובות, יתעניין, אבל שההחלטה תהיה החלטה מאוזנת, שקולה, ואז תחליטו, אני לא, אין לי, לי אישית אין שום פה אג'נדה, אני לא, אני גם לא רוצה לגזול את התפקיד של מה שמביא השיעור להגיד שום דבר. אבל רק באמת, שכל אחד של סוגי החלטה בנושא יבין, שקבל החלטה אחרי שהוא בדק עמדות שונות וצדדים שונים ו... והחליט. וזה זה, זה העמדה החינוכית. עמדה הלכתית זה תשמעו פה, תבדקו עמדות אחרות ותגמשו עמדה מאותו דפוס, דפוס פעולה אישי כל אדם בעצמו. טוב, הערכתי מדי עם פה מסורת הבמה מאת...
איך משחקים פה? איך עושים שזה ילך הלאה? טוב, אני חייב בהמשך הדבריו של מוישה להגיד שגם אני שמח, אני מרגיש בבית, למרות שיש תמיד את התחושות האלה כשאתה מגיע לישיבה שלמדת בה ואין כמעט שום פרצוף שהיה בזמנך, אז אתה מרגיש בבית או לא בבית, אבל אני הייתי פה מספיק שנים, מספיק בעומק כדי להרגיש עדיין בבית, וחלק מהרגשת הבבית היא האופי, היא הסגנון, האופי של הדיון, המקום היחיד שבו באמת נתבקשנו שלא להחדים בסוף ההרצאה שלנו, אלא לתת לאנשים לחשוב, זה כאן. אני בתוך עצמי מצאו באיזה קונפליקט, איך להתייחס לדרישה כזאת, אני מאוד מעריך אותה גם הרבה מאוד בחינות, גם אני חושב שדברים צריכים לעשות בשיקול דעת, בתבונה, ובהמשך לזה גם באופן טבעי, אופי הרצאתנו היום יהיה בנוי על כך שאנחנו נציג, נפרוס את הדעות, אני אתעקש את הרחבה, אני אנסה גם לנמק את אלה שחושבים אחרת מאיתנו, למרות שאני תמיד באופי מתקשה לעשות זאת, אני לא עורך דין, עורך דין זה אנשים שמשלמים לו כסף כדי שירגיד מה שהוא לא חושב ולא מאמין בו, אני מתקשה בדרך כלל לעשות את זה, אבל אני יכול לפחות לעבור דרך שם, כן? כלומר, כשנזכור את הדעות, נעבור דרך העמדות שאני יותר מזדהה איתן, פחות מזדהה איתן, ולאחר מכן ננסה לנבק גם את הכיוון שבו אני מנסה ללכת. עכשיו, בואו נפתח קודם כל באמת בהצגת הצורך, שרמוי שהזכיר עכשיו. האמירה שלו הייתה אמירה תיאורטית, שאם צד אחד צודק, אז זו הצלת חיים, וצד השני צודק, זו רציחה. קודם כל, שנבין באיזה הצלת חיים מדובר. הנתונים הסטטיסטיים מדברים, אני לא יודע איך לקפוץ פה לסוף, יש דרך לקפוץ פה לסוף גם? שאני מצגת. שאלת אחת, לא יודע. הנה, כבר פה. הנתונים הסטטיסטיים מראים לנו שבסיומה שנת 2011 המתינו 1,117 איש להשתלת איברים, שכמו שאתם רואים כולם זה איברים צילי חיים. כן? אין פה, לא נובע פה על איברים, על מפרק ברך, כן? נובע פה על איברים הצילי חיים, 1,117 איש ממתינים. הממתינים האלה הם כולם אנשים צעירים ובריאים, כי לאף אדם בן 80 שיש לו בעיות לב לא משתילים לב. חבל על המאמץ, זה בדרך כלל לא יעבוד, הוא לא יעבור את ההשתלה. מדובר פה באנשים צעירים, בריאים מאוד, חוץ מזה שיש להם לב לא טוב, או כבד לא טוב, או כליה לא טובה, והם יכולים לחיות עוד עשרות רבות של שנים בבריאות ובנחת רוח. ממש ככה. אלא מה, שהם מחכים לאותו איבר ולא מוצאים אותו. עכשיו, יש לנו פה גם את הנתונים של ניתוחי ההשתלות בישראל בשנה. הנתונים האלה מראים ש... בשנה הקודמת, אין לנו עדיין את נתוני 2011, ב-2010 התבצעו 229 ניתוחים כאלה. כלומר, בממוצע יש כ-1,000 איש שממתינים לאיברים בשנה, ובממוצע רק פחות מרבע מהם מקבלים את האיבר הזה במשך אותה שנה. זה פחות או נתון. כ-25% מסך הממתינים יקבלו איבר בשנה הקרובה. נשארנו עם 3/4 שלא יקבלו, ורוב מי שלא יקבל לא ישרוד את השנה. כן? כלומר, צריכים להבין שמי שמגיע כבר לקריטריון, נכנס למועדון המכובד של מועמד להשתלת לב, כליה, כבד, מה שלא יהיה, זה אומר כי קלו כל הקיצים. אין לנו שום דרך להחזיק אותו בחיים פה, אולי במקרים של מועמדים לתרמת כליה יש איזשהו אפשרות להאריך את חייהם עוד שנה-שנתיים על ידי דיאליזיה. רוב מושתלי הלב הפוטנציאליים, הכבד והריאה, נמצאים במצב סופני לחלוטין, וסביר להניח שאם לא יקבלו תוך פרק זמן של כשנה בממוצע איבר, הם ימותו. זה אומר שאנחנו מאבדים כ-700-800 איש בשנה, בשנים האחרונות, מפני שאנשים האלה לא קיבלו איברים שהיו יכולים להתרם להם על ידי אנשים אחרים. עוד לא אמרתי שזה נכון לתרום להם, כי אם צריך כדי לתרום להם לרצוח מישהו אחר, אז אנחנו לא נרצח אותו. אולי תכף נעלה אופציה שאולי כן, אבל באופן פשוט לא. אנחנו מחפשים לקחת איברים מאדם שאיננו חי. אבל שנבין למה אי אפשר להתעלם מהסוגיה. אי אפשר להתעלם מהסוגיה, כי 750 איש בשנה זה יותר מפיגועים ותאונות דרכים ביחד. בסדר? כולם מדברים על הטרור ועל תאונות הדרכים, חבר'ה, זה יותר משני הדברים האלה ביחד. כן? כ-750 איש הולכים לאבד את חייהם בשנה הקרובה, אם לא נטפל בהם נכון. אנחנו יכולים. זכינו, הקדוש ברוך הוא זיכה את חכמי הדור האחרון, לפתח טכנולוגיות רפואיות שמאפשרות להם לבצע את זה. זה דבר מדהים, כמו שרבי משה אמר, זה מין חלום שמי חלם, חלי שאפשר לעשות דבר כזה. והנה, החלום הזה מתגשם, והולך ומתגשם, והולך ומשתפר מיום ליום. טכנולוגיות הולכות ומשתפרות מיום ליום, אחוזי ההצלחה הולכים ומגדלים מיום ליום. יש היום תוחלות חיים כבר של 20 שנה אחרי השתלת לב, זה מדובר ב... שוב, כנראה שאפשר יותר, אבל... הוותיקים ביותר שעשו להם את זה, כבר 20 שנה חיים לב, לי יש שכן ביישוב שלנו בשילו, יעקב ירדן שקיבל לב, קיבל כבד מאיזה ירדני, מוסטפה אחד שמת בירדן, לא סתם קראו לו יעקב ירדן כנראה, כל חייו הוא ידע שפעם יהיה לו איזה משהו ירדני, ובגוף שלו, ואולי נתחס תכף על כל הנושא של תרומת איברים גם לגויים וכו', ובכל אופן, הוא חי כבר 8-9 שנים, הכבד הזה, חי חיים טובים, בריאים ושלמים. דובר פה על הצלת חיים כפשוטו ועל אובדן חיים כפשוטו בצד השני, בסדר? אז זה קודם כל שנבין את החשיבות, העיסוק בעניין ולמה אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו לא לדון בזה, בסדר? טוב, עכשיו נחזור בחזרה, נתחיל בכוונה ברשותכם מהרקע הטכני ולכן כאן נגיע לדיון ההלכתי. בסדר? אתם בחורי ישיבות, אתם מבינים לעשות דיונים הלכתיים, חייבים להבין שכדי שנעשה את הדיון ההלכתי צריך לדעת מה הנתונים. נתונים כאלה, קודם כל, השתלת איברים, הטכנולוגיה חדישה, שבה אני שם איבר שנלקח מגורם חיצוני לתוך גופו של אדם אחר. הרבה פעמים השאלה הקלאסית היא, למה אנחנו לא יכולים להשתמש באיברים מלאכותיים? אתם רואים פה, יש לנו הרבה מקורות לתרומת איברים. יש לנו מוות, מסוגה ראשונית, תכף נדבר עליהם, יש תורמים חיים, זה אפשר לקחת מה? רק מעט מאוד דברים, כליה, אולי עוד דברים נוספים. כן? אבל למה לא ניקח איברים מבעלי חיים, איברים מלאכותיים? אז רבותיי, קודם כל שזה צריך לעשות סדר. זה פיקציה, כן? כלומר, אין איברים מלאכותיים שקיימים היום בעולם, וגם כנראה לא יהיו בעשור הקרוב. לא רואים אופק טכנולוגי של יכולת להשתיל איבר מלאכותי בן אדם, ולא איבר מבעלי חיים. אין שום השתלת איבר מבעלי חיים היום, יש השתלת חלקי איברים, משתילים מסתמי לב, מפרה וחזיר, ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. אין שום השתלת איבר מבעל חי היום, וכמו שאמרתי עוד, לא נראה שיהיה ב-10-15 שנים הקרובות משהו כזה. יש פה איזה כוס מים אפשר לארגן? אז אני מאוד אשמח אם שיוכל לשמוע. תודה. זה חשוב מאוד שנדע את זה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, מרוב שאתם משקיעים אנרגיות בנטילת איברים מא' לב', ומתחילים את כל הדיונים ההלכתיים שלכם על כן מוות ולא מוות, חבל הזמן, בוא נייצר איזה לב, איזה פומפה, באיזה בית חרוש, ונשים אותו אצל מישהו, אין ולא נראה שיהיה. בסדר? היו בעבר ניתוחים להשתלת לב מלאכותי, החולה חי 3 שעות אחר כך, אבל זה לא יעזור לנו הרבה. אין לזה שום ערך ושום כלום. יש חלקי איברים, מפרקים, שסתומים, כל מיני דברים כאלה, אין שום איבר משמעותי שאפשר להשתיל אותו באופן של שימוש או באיבר מלאכותי או איבר מן החי. אם ככה, חזרנו לאיברים שהם ברי השתלה מגוף האדם, נכון? יפה, יש לנו איברים שאפשר לקחת אותם מהדם שהוא חי, אין שום בעיה, למה? יש לנו דם בשפע, לכולנו יש 5 ליטר דם, יקחו לך 0.5 ליטר דם, לא יקרה כלום. אפשר לקחת גם מוח עצם, אפשר לקחת כליה, כי לכולנו, כמעט לכולנו יש 2 כליות, אפשר לקחת חלקים של הכבד ושל הריאה, שוב באופן תיאורטי, הכבד שלנו בנוי מ2-3 אונות, יש הבדל בין זכרים לנקבות, הריאה שלנו בנויה מ5 אונות, זה די תיאורטי בגלל שהניתוח של הוצאת חלק מהכבד וחלק מהריאה כל כך מסובך לתורם, שאנחנו כמעט נהרוג אותו בדרך, או נסתכל את חייו באופן מאוד משמעותי, לכן בפועל לא מבצעים היום כמעט השתלת איברים חלקיים של כבד וריאה מאנשים, חוץ למקרים מאוד נדירים של קרובי משפחה, כדומה זה בטח לא דבר שיכול לעזור לנו באופן משמעותי. תודה רבה לך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה גרוע. כן, אם ככה, את רוב האיברים אנחנו יכולים לקחת רק מאדם שאיננו בין החיים יותר, בסדר? הכי טוב לקחת אותם ממי שאיננו בין החיים באופן מוחלט לגמרי, אנחנו לא רואים עליו שום סימני חיות בשום סוג שהוא, בוא ניקח לנו את האיברים הכי טוב. צריך לזכור דרך אגב בארץ סוגריים, שגם הדבר הזה יהיה כרוך בכמה איסורי דאורייתא, נכון? איזה איסורי דאורייתא אנחנו נעבור על הדרך אם ניקח איברים גם מאדם שמת כבר? מה? הנה, כן, אנחנו נעבור על ניבול המת, נעבור על הנאה מן המת, נעבור על ביטול קבורה, ואולי נעבור גם על בלטלין בדרך, נכון? כלומר, אם זה ייקח יותר מדי זמן, זה לא חייב לקחת יותר מדי זמן, אבל זה יכול, וזה הרוב קורה, כן? לרוב תרומת איברים תהיה כרוכה גם בהלנת המת. יש פה 3-4 איסורי דאורייתא. למה האיסורים הללו נדחים? מפני פיקוח נפש. בעל תלין אפילו לא צריך פיקוח נפש. מלינים את המת לכבודו של מת, אז קל וחומר שבוודאי שאפשר, אין לך כבוד גדול יותר מאשר לתרום איברים. שוב, אם מותר לתרום איברים, אז אין למת כבוד גדול מזה. אבל שלושת האיסורים הראשונים הם ממש איסורי דאורייתא, והם נדחים מפני פיקוח נפש. בהערת סוגריים, יש פוסקים שאומרים שגם האיסורים הללו אינם מתקיימים, כן? מפני שלאחר שהוצאתי את האיבר מן המת, הוא כבר איננו שייך אליו, חובת הקבורה בטלה ממנו, אין כאן ניבול, מבצעים את הניתוח בצורה הכי הכי אסתטית שאפשר לבצע. אדם שהוציא ממנו את איבריו לצורך תרומת איברים נראה בערך כמו אדם שעבר ניתוח לב פתוח, יש לו איזה תפר פה בחזה, זה לא דבר משמעותי, זה לא ניבול של המת. כך שיש פוסקים שאומרים שהאיסורים בכלל לא קיימים, אבל נגיד שהם קיימים והוא מת לגמרי, אוקיי, אז כל האיסורים האלו נדחים בני איסור דאורייתא. אז לכן החלום שלנו היה אם היינו יכולים לקחת איברים מאדם שהוא מת באופן שלא מעורר שום שאלות, נכון? כמו שאתם רואים פה, אדם שמת במוות לבבי, סליחה, שהוא מת, כן, במוות, גם ליבו איננו פועם, זה היה הכי טוב. הבעיה היא שרוב האיברים בגופנו אינם מתפקדים בשלב הזה יותר. רק מה? האור, העצמות, קרנית העין והכליות, שוב, באופן מאוד מאוד מוגבל. כן, האור, העצמות שורדות הרבה זמן, אבל האור והכליות דקות. יש דקות של אפשרות להשתמש עדיין באור ובכליות מאדם שליבו הפסיק לפעום. זה לא ריאלי כמובן, זאת אומרת אי אפשר לבצע ניתוח במהירות כזאת, לכן זה די תיאורטי. מה שנשאר לנו זה קרנית, שכבר נגמרה, כי היום כל הקרניות בשוק זה קרניות מעיניים הודיות, כל הודי שמת, אז יש חברה בהודו, הם קונים עין ב-100 רופי, לפני ששורפים אותה בגנגס, מוצאים אותה עין, שולחים אותה בדואר לחברה, ואלה כל הקרניות שנמצאות היום בשתיית קרניות. כבר לא לוקחים קרניות ממתים היום, כלומר ממתים נורמליים, כן? לצורך העניין, ועצמות. זה הדבר היחיד כמעט שאפשר לקחת מאדם שגם ליבו הפסיק לפעום. מה שמטריד אותנו הוא שכדי שנוכל להשתמש בשאר האיברים, אנחנו צריכים ליטול אותם מגוף, לא אמרתי אדם בכלל, כי לא אמרו שהוא אדם כבר, מגוף שליבו פועם בתוכו. איזה איברים אלו? זה הכליות, הלב, הלבלב, הריאות, כל העצמות הללו, מרגע הפסקת הלב, חלקם באופן מיידי וחלקם אחרי שניות ספורות, אינם אפקטיביים יותר, וכמובן שלא ניקח איבר, לא שווה, ונשתיל אותו בגוף של אדם, כי לא הרווחנו שום דבר, כן. אם ניקח לב שלא עובד, נשתיל אותו למישהו אחר, אז לא הרווחנו כלום, וזה שהשתלנו לו את אותו הלב, בסדר? ממילא, כן, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו בסיכום שלנו, יש לנו איברים שאפשר לקחת ממוות לבבי, קרנית אור, עצם וכליה, יש איברים שאפשר לקחת אותם רק מאדם, שליבו פועם, אבל אולי הוא מת. זה מה שאנחנו מחפשים בעצם, זו השאלה שלנו. השאלה שלנו, אם יש אדם כזה, כן? אם יש יצור כזה, שליבו פועם ובכל זאת חי, ובכל זאת חי, ובכל זאת מת. זו השאלה, האם פעילות לב מגדירה חיים? וממילא לא ייתכן שיהיה, זה משולש עגול, כן? אדם שליבו פועם והוא מת, אין ולא יהיה לעולם אדם כזה. או שאולי אין סתירה בין הדברים, ופעילות הלב איננה מראה על חיים באופן הכרחי. עכשיו, קודם כל צריך לדעת דבר מאוד משמעותי. כשאנחנו נכנסים לדיון, כן? אדם אחד יכול לעשות 9 אנשים. תמיד אנשים שואלים איך, בסדר? כמה איברים כבר יש לי? יש לך רעש. נאמר רק 2 ריאות, אבל אפשר לחלק אותם ל-5, כמו שאמרנו. את הכבד שלך אפשר לחלק ל-2, ויש לך 2 כליות. ולב, אחד, אפשר לעשות 9 אנשים מבין אדם אחד. בואי דרך אגב, זה תמונות של אנשים שהם מושתלי איברים. לא נתייחס לזה כרגע, ונמשיך הלאה. בסדר? עכשיו, עוד נקודה מאוד משמעותית לדיון. אחד הדברים שאנשים נורא נורא מוטרדים מהם כשמגיעים לנושא השתלת איברים זה, אוקיי, אתה הגדרת לי כבר באיזושהי צורה מוות. אבל מי אמר שהמת הזה לא פתאום יפסיק להיות מת? אנחנו שמענו על כל מיני אנשים שהם מתו ואחרי זה הם חיים מחדש, מוות קליני, צמח, תרדמת, אני מכיר מישהו, היה בתרדמת, התעורר. בואו נעשה סדר קצר שאתם מושגים אליה, בסדר? צמח הוא מצב שבו הערכת המחקר היא שמוחו של האדם מת, גזע מוחו לא מת, גזע המוח שלנו שנמצא כאן מאחורה שואלת על הנשימה, האיש שוכב לפנינו, הוא נושם לבד, הוא חי לכל דבר. אין ספק בזה, כל הגדרות המשפטיות ובוודאי ההלכתיות, קובעות שאדם שנקרא צמח הוא חי. למרות שעוד לא היה צמח שהתעורר, אני מדגיש את זה, שאנשים אומרים, שמעתם על צמח שהתעורר, שמעתם על שום צמח שהתעורר, שמעתם על מי שהיה בתרדמת, בקומה והתעורר. אבל מי שהיה צמח לא התעורר, ולפי מה שאנחנו מבינים היום, ואני מדגיש, בכוונה בענווה, לפי מה שאנחנו מבינים היום, הוא לא יכול גם להתעורר. כי כמו שאמרנו, מוחו מת. וכל המחקרים שנעשים טוענים שכנראה אנשים שנמצאים במצב של צמח אין להם שום קוגניציה, שום תודעה, שום הבנה, שום שמיעה, כלום. הם לא חווים שום דבר, הם לא חושים, כל מערכת החושים שלהם איננה פעילה וכו' וכו'. אנחנו שוב לא יודעים בוודאות למה, כי אף אחד עוד לא היה שם לספר לנו איך זה. אוקיי? אנחנו לא יודעים איך זה. אבל האנשים האלה מוגדרים כחיים לכל דבר. אני רק מעיר בהערת סוגריים, שיש היום קולות בארצות הברית, אצל משפטנים ורופאים, שקוראים להוציא איברים מאדם שנמצא בתפשי צמח. למרות שברור להם שהוא חי. ושחייו אינם שווים הרבה. בואו ניקח את האיברים שלו, אפשר לצאת תשע אנשים ממנו, אמרנו לפני רגע, נכון? זו אחת הסיבות, אנחנו נחזור לזה בסוף. למה אנחנו יש לנו כזאת בעיה מהמשרד הרפואי? אחת הבעיות היא שיש גורמים במשרד הרפואי שמקבלים את הדרה הזאת. זה מצב אחד. מצב שני זה מצב של תרדמת. הוא באמת מצב הפיך מאוד. תרדמת, אדם נמצא בקומה, הוא בעצם נראה כמו אדם ישן. הוא נע מדי פעם, הוא פותח עיניים, סוגר עיניים, הוא פותח את הפה, הוא מצפצף, הוא עושה כל מיני דברים, כן? הוא ערפול חושים מוחלט כזה, זה יכול למשך חודשים, יש כאלה שלא התעוררו מזה, אבל יש המון שהתעוררו, ואין אחוזים מדויקים, ולכן זה לא נספק מספרים, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהיו במצב של תרדמת, התעוררו, בוודאי, תיארו את עצמם, שהם חלמו חלומות, הם חברו, ומדי פעם שמרו וכו' וכו', זה ללא ספק, מי שנמצא בתרדמת, הוא חי. ממש, באופן טוטלי, לא רק שהוא חי, הוא חי באופן הפיך. עכשיו, הדבר השלישי שצריך להסביר אותו הוא מה שמכנים מוות קליני. מוות קליני, פה רשמו את זה בהגדרה יפה. הפסקה זמנית של פעולות הלב, אבל בעצם יש מילה אחרת, יותר פשוטה. זה פשלה. מוות קליני מצב שבו רופא לא בדק כמו שצריך את הנתונים. הגדרנו כבר מוות, עכשיו צריך לבדוק שאכן ההגדרה מתקיימת. הרופא לא בדק, על פי ההגדרות המקובלות. בחוק ובהלכה ובכל גוף, בכל מערכת שתהיה. הוא לא בדק ופספס. ולכן אותו אדם שהיה נראה לנו כמת, משום שפעולות גופו החיוניות, הנשימה ופעילות הלב, פחתו, כן? זה אפילו לא הפסקה זמנית, אלא ירידה זמנית בפעילות הלב והנשימה. גופו של האדם הזה נמצא בהיפותרמיה, הוא לא זקוק יותר מדי חמצן. מספיקות לו 2, 3, 4 פעימות לב בדקה, עם נשימה אחת, וזה מספק את הצרכים המינימליים של הגוף שלו לצורך הישרדות. הגוף יכול לשרוד ככה כיממה, אם במהלך היממה ייווצר איזשהו משהו שיחזיר אותו בחזרה, לא לחיים, כי הוא חי כל הזמן, אלא לפעילות יותר גבוהה, חימום של הגוף, או כל מיני אלמנטים כאלה, הוא יחזור להכרה, ואם לא, הוא כנראה בסופו של דבר ימות, אבל לא כי הוא היה חצי מת, הוא לא היה מת בכלל. הוא היה בדרך לשם, כולנו בדרך, כי אני בדרך למוות שלי, כולנו בדרך למוות שלנו. הוא היה חי לכל דבר, כן? ופשוט בסופו של דבר מת באיזושהי צורה. היה סיפור לאחרונה, איזה גברת אחת שקבעו לה מוות קליני, והגיע לחדר התהרה בבית הקברות, ישב 84, באה גברת, שופכת עליה דלי מים, לעשות את התהרה, אם אתה פותח את העיניים, אומרת לה, גברת, לא שופכת עליה מים. מה קורה פה? התעלפה, בלנית, שערו בום בפנים, נכנסו פנימה, ראו שהחיה מתה, באמת החיה, הבין מה מתרחש פה. אז הכותרת למחרת הייתה, הרופא אני בטוח שהיא הייתה מתה. אז אני יכול להגיד לכם מה הייתה הכותרת שלי, אני בטוח שהרופא היה טוש-טוש. אחרי מסמרת של 25 שעות או משהו כזה, לא היה לו כוח, לוקח המון זמן לקבוע מוות, והוא ויתר על התהליך, נגמר העניין. חד משמעית, אין דבר כזה, אנחנו מחפשים משהו אחר, אנחנו מחפשים מוות בלתי הפיך. המוות שאנחנו נדבר עליו תכף הוא בלתי הפיך. יכול להיות שהוא לא מוות. אנחנו ננסה להוכיח תכף שמצב שבו גזע מוחו של אדם איננו עובד ולא נושם, הוא מוות. למרות שלי בו פועם. תכף ננסה להוכיח את זה. בין אם נקבל את ההגדרה, בין אם לא נקבל, נדע דבר אחד. שמוות מוחי הוא מוות בלתי הפיך. עוד לא היה מישהו ולא יהיה לעולם מישהו, על פי כל מה שמדע הרפואה מבין באופן מאוד מאוד טוטלי, שיתעורר ממוות מוחי. זה לא מצב שאולי קבענו לו מוות מוחי ולא לבבי, פתאום הוא יתעורר. זה לא יקרה. מבצע בצמח גזע המוח פעיל, ולכן אדם נושם לבד. מוות מוחי, גזע המוח איננו פעיל. הוא מת, ולכן הוא לא יכול לנשום לבד, הוא מונשם על ידי מכונת הנשמה. תנתק אותו מהמכונה מה יקרה, ומפסיק לנשום. הצמח רגיל לא מחובר למכונת הנשמה. הוא שוכב, לא יודע, יצא לכם פעם לראות, אני ראיתי פעם במו עיניי, יש בית לוינשטיין, אגף הצמחים, גינה, קוראים לזה, יש פה כזה, זה אגן הצמחים, שלט כזה, יש שם כמה עשרות צמחים כאלה, ואתה נכנס, אתה לא רואה כלום, יש צינור עם הזנה, זה הכל. צינור ורידי, מעט מאוד נוזלים וסוכרים שמכניסים להם שנים, 20 שנה, מחזיקים אותו ככה, הוא חי, מה נעשה? הוא לא יכולים להרוג אותו, יש דרך גם מן הפוסקים שאתה לא צריך להזין אותו. יש מן הפוסקים שאתה לא צריך להזין אותו, חלק אחרים חולקים אליהם כי עוד לא הצלחנו להוכיח שהוא לא סובל. כשנצליח להוכיח שהוא לא סובל, אז אל תזין אותו ושימות. אבל מאחר ויכול להיות שהוא כן סובל, אז זו אכזריות. רק הסבל, קבוצה מחוסר ההזנה הוא בלתי נסבל, אז אסור לנו לעשות את זה. אבל יש באמת עוד מן הפוסקים. אני הקטן דרך סבור שאחרי שנתקו אותו ומנתקים אחת לכמה זמן כדי להחליף רידים מפה לשם וכו' וכו', לא צריך לבוא אותו מחדש. וככה אני מורה לאנשים ששואלים אותי, והייתי מורה לכמה מקרים כאלה, ו... מותו של הצמח הזה מגיע. מה? כן, כן, כן. אז הוא עכשיו שרמתי, זו הסיבה שהפוסקים דנים בנושא ומתלבטים, מה רמת המחויבות שלי להציל חיים באופן של הסרת מונע, כן? אבל מה זה משנה אם הוא מתחבב ודאי, ודאי, ודאי. כמובן, אחרי שנניח שמבחינת איסור לא תעמוד אדם רעך אין חובה בהצלת חיים מסוג כזה, בסדר? אם נניח את זה, נשארת פה שאלה נוספת, האם מותר לי לעמוד בצד ולראות אותו סובל, כן? נניח לא לסבול. כי למות זה לא, אין סבל בלמות. זה כיף למות. כן? זה לא... יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, האם יש איסור לא תעמוד אדם רעך ברמה כזאת של אני מחויב לספק לאדם את כל צרכי גופו באופן מלאכותי או לא? כן. כן, בהחלט, ודאי, אני לא מחויב. לא תעמוד אדם רעך, זה מצב שבו אני באופן אקטיבי מתערב כדי להציל אותו. אני לא נדרש לבצע את היתרות הזאת, אני לא יכול באופן אקטיבי להרוג אותו גם. מאוד פשוט, בגלל שרמת הדרישה שלי למעורבות בהצלת חיים של השני איננה זהה לרמת הדרישה שלי להימנע מפעולה שהיא בפועל תהרוג אותו. שוכל להורר דעה מפורש ברמה, אין הסרת מניח, עוד נגיע לזה, כן? עוד השם תכף נגיע לזה. בסדר? טוב. אז כמו שאמרנו, השאלה העיקרית פה היא איך אנחנו מגדירים את הגדרת רגע המוות. עכשיו כמובן שבאופן טבעי אנחנו נכנסים בו לנושא שכרוך במחלוקת, צריך לדעת אותו, אנחנו כמובן צריכים לבוא בהנחת יסוד של כבוד הדדי לכל השיטות וכל העמדות. אחד הדברים שהכי מפריעים לנו בנושא הזה ובדיון הזה, שהוא הפך להיות שייך לקבוצה של איזה 5-6 נושאים ככה בהלכה, שמזמן כבר פסקו מלהיות נושאים הלכתיים ענייניים, אף אחד לא דן בהם בצורה עניינית, לא אף אחד, צריך מחנות מסוימים, לא דנים בהם בצורה עניינית, אלא במין איזה הנחות יסוד שמי שמתערב בדבר כזה הוא שגץ גמור, כי הוא עושה נגד דוי לידו, ועוד כל מיני ביטויים בסגנון הזה. יש כל מיני נושאים, הזכיר משה פה נושא זרעים קודם, יותר המחירה. אתם מכירים רב חרדי שהתעסק ב-40 שנה האחרונות בנושא בצורה רצינית, יותר המחירה? אני לא מכיר. כן? יש הנחות יסוד ברורות ופשוטות, שכל מי שאומר אחרת, הם לא קיים. וכן הלאה, זו דרך עוד כמה וכמה נושאים כגון אלו. אחד הנושאים, לצערי הרב, הנושא הזה של השתלות איברים. אני דרך אגב אתמול נתקלתי בסיטואציה הזויה באופן מדהים. יש לי דוד, יש לי מה שמכונה בציבור החרדי ליטאי, ששוכב עכשיו במצב קשה מאוד בבית חולים, עבר אירוע מוחי, סקר את אלף ואחד דברים. ואני גם סתם מגיע לבנית הפעם לביקורי חולים כאחיין, אבל עכשיו היה איזה דיון ספציפי, גם איזשהו טיפול מסוים שרצו לטפל בו, וביקשו ממני אחי ובני דודיי שאני אגיע לעזור להם, אחר אני נטורופט, ועוסק בבנייני רפואה, לבוא לבית החולים כדי לדון ביחד איתם מה לעשות עם הרופא. אז אתמול אנחנו נסענו לישיבה בוטניאל להעביר שיעור בנושא שלנו, היינו צריכים לצאת ב-2 מירושלים, קבעתי איתם שאני אבוא לפני זה. אני יושב איתם שם, אני יושב משוחח עם הרופא וכו' וכו'. אז אני נכנס לדבר עם הדוד שלי, אומר, תשמע, אני קצת ממהר, אני צריך לסור, אני אלף את הנוסע. אמרתי, תשמע, אני נוסע עכשיו, אני עובר, סיפרתי לו שאני עובר בין ישיבות ומרצה בנושא השלט הדברים. הוא היה כל כך מזועזע עד כדי שהוא כמעט קם ויצא מן החדר, כן? איך ייתכן? מה בכלל? אומר לי, אתה מסביר שאסור, כן? אמרתי, לא, אני מסביר על הכרטיס החדש של בלבבי, הוא הסתכל עליי כאילו, לא יכול להיות דבר כזה בעולם. כן? מה, אין פוסק בעולם שמתיר את זה, איך יכול להיות? יאללה, מה אתה עושה בלי, שתגעת? כן? אני מדגיש את זה, שנבוא בראש הזה, אנחנו מכבדים כל עמדה בהלכה, מכבדים את דעת האוסרים, דעת המתירים, כל עמדות. דרך אגב, אני רק בדבר אחד חלוק על רב מוישה. רב מוישה אמר שהמתירים, במי הוא קרא המתירים? ואלה שאומרים ש אפשר להוציא איברים מאדם שמת מבוכי. לא. המתירים זה אלה שמתירים לא להוציא ממנו איברים. כן? יש אוסרים, אני שייך לאוסרים, אלה שאוסרים לא למסור איברים, אם מישהו פגר ואפשר לקחת ממנו את האיברים שלו. אז יש אוסרים ומתירים, אני מכבד גם את האוסרים וגם את המתירים, כמובן. וככה הדיון צריך להתנהל בצורה כזאת, לבוא בהנחת היסוד, שכל עמדה היא לגיטימית. אז קודם כל, הגדרות שלנו, דבר ראשון, כמו שאמרנו, הגדרת מוות תמיד תהיה, מוות במילים אחרות זה בלתי הפיכות, אין מוות הפיך. זה שלב א', דבר ראשון שאנחנו מחפשים. כמו שאמרנו, להגדרות האלה יש כמה הגדרות. יש מוות ביולוגי, שזה בעצם ריקבון של כל הגוף. ודאי שזה לא הגדרה של המוות, כי זה קורה חודשים אחרי הפטירה. יש מוות לבבי נשימתי, מצב שבו יש הפסקה גם של פעילות הלב וגם של הנשימה. יש מוות רק של אחד מהם, כן? רק נשימתי או רק מוחי נשימתי. בסדר? אלה הגדרות השונות שיכולות להיות רלוונטיות בנושא הזה של קביעת המוות בהקשר הזה. עכשיו, הדיון הוא דיון שהתחיל אצל הפוסקים לפני כ-200 שנה. למה? היה שם איזה חוק שהדוקס עם מקלנבורג העביר. מה הדוקס הזה אמר? הוא שמענו שיש כל מיני אנשים שמתו ואחרי זה חיו. בעצם מה קרה להם לאנשים האלה? הם מתו מוות קליני. זאת אומרת, הם היו בחיים, כן? הם לא מתו. חשבו שהם מתו. אז כדי למנוע את הסיטואציה הזאת, מה נעשה? שני דברים. האחד, נעשה פעמון. אתם רואים? בתוך הקבר יש בחוץ פעמון למעלה, ויש חוט ישר לתוך הידיים שלו. ואם הוא מתעורר, אז הוא יוכל לשלוח לו פעמון. אז הוא יוצא אותה חוצה. זה הביטוי saved by the bell, כן? זה לא הכוונה שהיה צלצול גואל בסוף השיעור, אלא שהוא נמצא על ידי הפעמון. יש המון סיפורים ששומר בתחברות, פתאום שעבר נמצא לילה זה פעמון צלצל, הוא רץ לראות מה קורה, כל מיני סיפורים בעניין הזה. והדבר השני, אנחנו נחכה 3 ימים בין הפטירה לבין הקבורה. עכשיו, הדבר הזה עורר כמובן פולמוס עצום. משה מנדלסון, שהיה מראשי המתחדשים ביהדות, מצוין, בתקנה מצוינת שתיקן הדוגס למקלנבורג, ואפילו הביא ראייה, כן, המשנה שאומרת שרק בשעה שנמוכו כל איבריו, וכו' וכו', רק אז הוא מתאמה, הנה זה המוות. כתבו, נכתבו שתי תשובות מרכזיות, מונומנטליות, כתבות תגובה לעניין הזה. תשובה אחת של רבי יעקב אמדין, היה עבד, השנייה של החתם הסופר. שתי התשובות הללו מניחות 3 הנחות מאוד משמעותיות מבחינתנו. הראשונה היא שהמוות הוא מוות שמתרחש ברגע אחד, לפי ההלכה. אין תהליך, יש גסיסה. אבל כשמתים, אז מתים. שנייה לפני זה אתה 100% חי, שנייה אחרי זה אתה 100% מת. זה הנחה ראשונה. ההלכה השנייה היא שהמוות הוא בלתי הפיך. לא ייתכן שאתה מת ואחרי זה חי מחדש. זה כמו שאמרנו קודם, פשוט. וההנחה השלישית היא שקביעת חייו ומותו של אדם מתבצעת על פי נשימתו, על פי נשימתו בלבד. בואו נראה מניין שאמרו את הדברים הללו החתם סופר וגדולי הפוסקים, שעוד רגע נחזור אליהם. אנחנו נקפוץ קדימה, ישר לדיון הלכתי ברשותכם. בסדר, פה אנחנו נחזור אחרי זה כל התמונות הלא נעימות האלה, אל תדאגו. בסדר, מאיפה לקחו אותם פוסקים את הנחת היסוד הזאת? המקור, כמו שאמר מוישה, אנחנו צריכים הרי לעשות איזשהו תהליך של חיפוש. מאיפה אנחנו לוקחים את זה בכלל? חדל לא דנו בשתי הדברים, כמובן. אבל הם דנו, הם דנו בדבר דומה. הגמרא מתארת מצב כזה. הייתה רעידת אדמה ונפלה מפולת. אנחנו יודעים שהבית הזה נמצא מישהו, אנחנו צריכים לפקח את הגל, כאן בא ביטוי פיקוח נפש, כדי להוציא אותו החוצה, נכון? אלא מה, הדבר הזה קרה לא עליכם ולא עלינו, תזמון גרוע בשבת. אם זה יכול, תעבוד, אין בעיה, אם זה שבת, תלך לך לשבת רק בשביל, אתה בן אדם, ואם הוא מת, אסור לך. אתה מתחיל לפקח את הגל, ואז אתה מגיע לבן אדם ואתה רואה שהוא לא זז, כן? הוא לא זז. אז איך אתה יודע אם הוא חי או מת? אומר פה רשי, קרא לכם את רשי, אני רואה שלא נמצא פה לפניכם. זה מצגת, זה לא המצגת הרגילה שאני יורד איתה. משום מה, אני את המחשב שלי שלחתי לאבי, ושלחו לי את זה בדואל, וזה לא המצגת הרגילה שלנו. קרא לכם את רשי, אומר רשי, משפט אחד, עד היכן הוא בודק, יש לכם את הדפים לפניכם, מצוין. תציצו שנייה בדף, עד היכן הוא בודק, אומר רשי, אם דומה לאמת, שאינו מזיז דבריו, עד היכן הוא מפקח לדעת האמת, כלומר, מבחינה תנועתית, האיש הזה לא מבצע שום תנועה, אני לא יודע מה קורה איתו, נכון? אז אני לא יכול לדעת אם הוא בתוכה, איך אני אבדוק את זה? צריך למצוא משהו אחר, נכון? איזה מדד חיים מסוים. עד היכן הוא בודק, אומר רש"י. האפשרות הראשונה, יד חותמו. ויש אומרים, עד ליבו. וואלה, הנה, לכאורה מבט ראשון, בדיוק המחלוקת שלנו. האם מה שקובע, האם פעילות הנשימה או פעילות הלב? מה נדמה אחד אומר נשימה? מה נדמה שאני אומר הלב? עכשיו איך נכריע? אבל אתה ממשיך את הגמרא הלאה, אתה מגיע לסופה, מדלג לשתי השורות האחרונות, אמר הפאפה, מחלוקת ממטה למעלה. אבל ממעלה למטה, כיוון דבדק ליד חותמו, שהוא ואינו צריך לכתיב כל השנה שמת רוח החיים בפעם. כלומר, אנחנו התחלנו לפקח את הגל והגענו קודם כל למה? לראש שלו. כן? סליחה, לרגליים שלו. ואז אנחנו ממשיכים הלאה ואנחנו מגיעים את מה התחנה הבאה? הלב. אנחנו רואים את הלב והלב הזה איננו פועם. פה ישנה מחלוקת. האם מספיק לי לראות שהלב איננו פועם כדי לעצור את התהליך שם, או שמא אני נדרש להמשיך הלאה ולהגיע עד לחותם, ולראות שהוא גם איננו נושם. אבל אם היה כמצב הפוך, אומרת הגמרא, מלמעלה למטה, הגעתי קודם כל לאיפה? לחותם. ואני רואה שמה הוא? לא נושם. אז אני לא צריך להמשיך. ממעלה למטה, כיוון דבדק ליד חותמו, שוב אינו צריך, דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. דברים ברורים ביותר, יש כאן הגדרה ברורה לגמרי, שקביעת חיותו ומותו של אדם, יש כאן קביעה שנשלחת על פסוק, זו לא קביעה רפואית, אתמול בישיבה בונים שהיינו, שלשום התחיל דיון שלם, האם זו קביעה הלכתית, קביעה רפואית, אמרנו חבר'ה, יש פה שני מערכות דיון, יש מערכת משפטית שהיא מגדירה מהו מוות, יש מערכת רפואית שמגדירה איך בודקים את התנאים המשפטיים שנקבעו, כאן יש קביעה משפטית, מהו הדבר הגורם הקובע את חייו ומותו של אדם, נשימתו. עכשיו, האם הוא לא נושם? זו כבר שאלה שהרופאים יודעים לבדוק אותה, אם הוא נושם או לא נושם. תכף נראה איך עושים את זה. אבל קודם כל, מה קובע אם אדם חי ומת? האם הוא נושם? זה מה שקובע. למרות שהאדם הזה ליבו פועם או לא פועם? אולי כן? אני לא יודע אם לא, נכון? עכשיו, אני רוצה פה להתייחס, שוב, במצגת הרגילה שלי, שאני עושה ככה, שאני מגיע לשיעורים בישיבות, אני מביא פה תשובת המהרש"א מברזן, שהוא לכאורה הטיעון המרכזי כנגד ההנחה שאנחנו מניחים שמוות למוחין נשימתי הוא מוות. אומר שם המהרש"ל מברזין, מתי אני אומר שנשימתו של האדם במקרה חידלונה הרי היא מוות? כאשר אין לי שום אינדיקציה אחרת. הרי האדם הזה, אמרנו רגע לפני רש"י, מה האיש הזה שוכב? כאבן דומם, נכון? אז אני לא רואה עליו שום סימני חיות, ואני רואה שהוא לא נושם, סימן שהוא מת. אבל אם שוכב לפני בן אדם והוא איננו נושם, אני מצד שני מה? ליבו פועם, אולי המצב כזה החזקה הוראה, אולי המצב כזה אי נשימתו איננה עדות למותו. כך אומר המהרש"ל, דרך הוא כותב אולי, חד משמעית, אולי, מי אמר לי? אחר אחד כבודו של גדול עולם המהרש"ל מברזין, הדברים אינם מסתברים בכלל, שתי סיבות. קודם כל פשט סוגיה, עוד שנייה אחת נתייחס אליך, בסדר? עכשיו קודם כל פשט סוגיה, אם פעילות הלב מול אי פעילות הנשימה אינדיקציה לחיות, מה היה נדרש מאדם לעשות במקרה שבו אני מגיע אליו ואולי לא נושם? תמשיך, חפש עוד קצת הלאה, עוד איזה שני אבנים תזיז, מה קרה? שבת היום, נכון? ספק בכוח נפש, לא? אולי הוא חי? רק אחרי שתבדוק גם את הלב, תדע שהוא לא חי כבר. כן? אני מודה שיש הבדל בין אדם שאני יודע שליבו פועם לבין אדם שאני לא יודע ליבו פועם. אבל מאחר, אם נאמר שפעילות הלב היא זאת שמגדירה גם, כי אני גם כן פרמטר בתוך המערך הזה, וכדי לדעת שאדם מת, אני צריך לבדוק את שני הדברים, לכאורה, לפי דבר המהרש"ל מברזין. אז היו דורשים ממני לבדוק הלאה, בדיוק כמו שבכיוון ההפוך כן דורשים ממני, הרי אם הגעתי רק ללב, יש לה שיטה שאומרת תמשיך עד הנשימה הלאה, נכון? שכך נסתכל להלכה גם, לא מספיק לי רק סימן אחד, למרות שליבו איננו פועם, תמשיך ותבדוק אם הוא גם כן איננו נושם. אז זה כאן הפשט הגמרא, בוא נראה את רש"י. אז הוא לרש"י שראינו קודם, נקרא אותו ואז נתייחס לשאלה שלך. אומר רש"י, עד חותמו, יש לפניכם השורה השנייה ברש"י, ואם אין חיות בחותמו שאינו מוציא רוח, ודאי מת. לא אולי מת, לא נראה שמת, לא חזקה שמת, ודאי מת. אז ודאי לפי רש"י, ואני לא מכיר ראשון אחד שחולק על רש"י פה, לא רק שלא מכיר שחולק, אלא ראשונים רבים מצטטים את רש"י, הרמב"ם בפירוש המשניות, על המשנה הזאת אומר שכבר ודאי מת וכו', ומתנסח רגע בניסוח ביד החזקה בניסוח די דומה, כן? מניחים אותו שם שכבר מת, כן? לא שאולי או שחזקה, אלא שכבר מת. וקביעה של הרמב"ם פה היא מאוד 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 ברורה ונחרצת בעניין הזה, כן. אם הלב שלו עובד על ידי מכונת הנשמה, הוא יכול לחיות, הוא לא יכול כי הוא מת. הוא יכול, אפשר להחזיק אותו בלי רכבון, זה מה שאתה שואל, כן. או, זו השאלה שאנחנו רוצים לדון בה תכף. כן, כן. אבל עכשיו דיברנו ברמה התיאורטית. מישהו שלא נושם וליבו פועם. תכף נדון, איך להתייחס לאדם שמונשם, האם אני אתייחס אליו כנושם או לא נושם, עוד רגע נדון.
מישהו כזה יכול גם להיות למטה את המוחי.
זה בדרך כלל קורה בגלל מוות מוחי. כלומר, מה הסיטואציה שתיצור תמונה כזאת? מה הסיטואציה מבחינה רפואית שתיצור סיטואציה שבה הלב פועם ונשימה? מצב שבו גזע המוח עדיין לפעול, כן? גזע המוח הוא זה שאחראי על הנשימה, לכן אין נשימה. למה הלב כן פועם? כי הלב לא צריך שום הוראה מוחית. הלב הוא מערכת עצבית אוטונומית, יש לו קוצב לב, הוא איננו מקבל הוראות מאף אחד. אנשים לפעמים שואלים אותי, רגע, אז למה כשאני נגיד נורא מתרגש, הלב שלי פתאום מתחיל לדפוק חזק? כשאני מתרגש, המוח שלי נותן הוראה, בבלוטת יותר תקידה, להפריש נורא אדרנלין, שהוא גורם לקוצב הלב לעבוד יותר מהר. בסדר? אבל אין הוראה עצבית של המוח ללב לעבוד יותר מהר, אין דבר כזה. הלב מנותק עצבית מהמוח לחלוטין, הוא לא שם עליו בכלל. והוא פועל לבד, אם נוציא את הלב מגופו של האדם ונשים אותו בצד מה יקרה, ואפשר לדחוק כמה זמן, כמה דקות, כי אחרי זה הוא לא יקבל את החמצן. אבל אם נחמצן אותו ואפשר לעשות את זה, הוא ימשיך לדחוק גם ימים ושנים. כן.
האם יש מצב של הפסקת נשימה שזה הפיך, או
אין לך? יש מצב של הפסקת נשימה הפיכה, אין מצב של אי יכולת נשימה הפיכה. בסדר? כלומר, מצב שבו, וזה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו עוד רגע נגיע אליו. איך, הגדרת לי מה זה מת? מת זה מי שלא יכול לנשום. איך אני יודע את זה? זה תכף נראה. עוד רגע נגיע. כמו שאמרתי קודם, יש פה שתי מערכות הגדרה. מערכת המשפטית והמערכת הבדיקתית. שלא יכול לנשום, כן. ובדרך כלל בית הריטב"א פה שואל שאלה מצוינת. הריטב"א שואל שאלה על הגמרא. רגע, מי אמר חשוב לא נושם כי אין לו איזה אבן כבדה על החזה? הוא שואל, ולא נכנס כרגע לתשובתו של הריטב"א, איך שלא יהיה, מה שמשמעותי מבחינתנו שהגדרה, הגמרא הגדירה מצב. הגמרא אמרה, ברגע שהוא לא נושם, כי הוא לא יכול לנשום, הוא מת. עכשיו, איך אני יודע האם הוא באמת לא יכול לנשום או שזה רק משהו זמני? לזה נגיע עוד רגע, זו כבר שאלה רפואית, זו לא שאלה הלכתית. נראה מה הרופאים אומרים בנושא, בסדר? טוב. אז כמו שאמרתי הרבה, הטיעון המרכזי שאני מכיר לפחות, אולי יש להם טיעונים נוספים, הטיעון המרכזי שאני מכיר לפחות, כדי שלא לאמץ את העמדה שהצגנו עד עכשיו, הוא שייתכן שמה שהגמרא אמרה זה רק כאשר אני אינני רואה נשימה, אבל אני גם לא יודע מה קורה בלב. אבל אם אני יודע שהלב פועם, אולי הוא כן חי. הטיעון הזה א', איננו נראה עולה בפשט הסוגיה, ב', מפורש נדחה על ידי רש"י, וג', איננו עומד בקירותים הלכתיים ומלכתיים. בוא נראה את הרמב״ם ואת השולחן ערוך. לא תעשה לי רק לראות את הרמב״ם ואת השולחן ערוך, ואז נתייחס לזה, כן, הרמב״ם ראינו לפני רגע, בוא נראה איך השולחן ערוך פוסק. מצאו מרוצץ, שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, מפקחין ובודקין עד חותמו. אם לא הרגישו בחותמו חיות, אז ודאי מת. הנה, השולחן ערוך מצטט את רש"י. לא שנה פגעו בראשו תחילה, לא שנה פגעו ברגליו תחילה. כלומר, בוא נקרא את המצב שלנו. יבוא מחר מישהו וישאל אותי שאלה בהלכות שבת, כן? אני מפקח את הגל עכשיו, אני הגעתי אליו, לא נושם, שם לו נוצה, לא נושם. מה לעשות הלאה? תעצור, חביב, תעצור. אולי הוא חי, לא, הוא ודאי אמת. פשוט מאוד, כן.
אני חושב שוודאי אמת שמופיע גם ברש"י וגם בשולחן ערוך פה, משתמע שהחלטת רשימה זה לא הסיבה להגדרת מוות. עד רש"י היה צריך לכתוב הרי הוא מת או משהו בסגנון, משתמע שהסימן לזה שהוא מת, ואז בעוד מתבקש אם יש לי סימן חיות כמו נשימת כמו הלב או משהו אחר שאני לא יודע מה זה, שאני לא אוכל לבוא ולומר אם הוא לא נושם, אם הוא לא נושם אז הוא מוגדר כמת בגלל שהוא לא נושם.
הבנתי, בתוך דבריך אם אני מבין נכון היו שתי אמירות. האמירה אחת היא שהנשימה היא איננה גורם החיות אלא סימן החיות. האמירה השנייה היא שלב פועם הוא סימן חיות. זה כבר, עכשיו בוא נעמים ברשותך, אעשה מעשה גולם, שנייה אחת, אעשה מעשה גולם ואתחיל מהשנייה, כי הבאת פשוטה. כדי להניח שפעילות הלב היא סימן חיות, אתה צריך ראיה לכך. מי אמר שפעילות לב היא סימן חיות? הרי, בוא נתן לך הוכחה. אני יכול שנייה להוכיח לך בצורה פשוטה שפעילות לב איננה סימן חיות. אם אני יוציא את לבך החוצה, הוא ימשיך לפעום. אתה מסכים איתי שהלב, אתה מת והלב מת אותו רגע? דרך, אתה לא מת. למה? עשו זה לאלפי אנשים עד היום. הוציאו את הלב החוצה. הם הולכו בריאו כמעט לבריאה תוך כדי, בסדר? הלב שלהם ממשיך לפעום בחוץ, רק יחזיר אותו פנימה. הלב הזה חי, זה שהיה מעניינת מאוד, אנחנו תכף נגיע לכל נושא התזת הראש והבדיקות. חז"ל אמרו שמי שהוטז ראשו הוא מת. מאיפה חז"ל יודע שמי שהוטז ראשו הוא מת? אבל פעם אמרתי לשפרן ראייה מאוד פשוטה. הנה נגיד שהוא חי, אז איפה הוא? איפה שהראש נמצא, איפה שהגוף נמצא. איפה הוא? נכון? אותו דבר גם פה. אם אתה רוצה לומר לי שהלב שלך אחרי שהוציא אותו החוצה והוא ממשיך לפמפם, חי, אז איפה אתה? איפה שהלב נמצא, איפה שהגוף שלך נמצא.
זה לא יהיה
ראייה בהגבלתו.
זה ראייה
בהגבלתו, זה לא ראייה בהגבלתו. לא, נכון, כמו שאני אומר. כלומר, לטעון שפעילות הלב היא סימן חיות, אותה טענה של המרשם מברל, זה ניק שלעצור דורש טיעון. מה פתאום, עוד ראייה נוסף, אני מוסיף לך על זה. ציפורניך ממשיכות לגדול אחרי מותך, אתה יודע את זה? כלומר, הוא אשר אמרנו קודם, ישנו מוות ביולוגי. המוות הביולוגי שנתרחש חודשים אחרי הפטירה, ודאי שהוא לא הגדרת חיים, נכון? כלומר, ודאי לנו שלא כל פעילות היא פעילות של חיות. זה מה שאני רוצה להגיד.
אבל זה לא מה
שאתה
יכול
לוכח. נכון, אבל בוא נעשה סדר. אתה, אין הגמרא הזאת מקשה ממושג שניקח למקום אחר. בוא נראה לך שאין לך איפה לקחת אותו. תמצא לי מקום אחד כולו בכל התורה כולה. להניח שפעילות לב היא מסימן חיות, בדיוק כמו שפעילות גדילת ציפורניים היא לא סימן חיות, בדיוק כמו שכל פעילות של איבר אוטונומי בפני עצמו איננה סימן חיות, שום איבר אוטונומי בפני עצמו הוא לא סימן חיות, בסדר? מה? כולל נשימה, כן, עד שחזל הגדירו לי אחרת, אוקיי? ופה הם הגדירו לי אחרת רק על הנשימה, הם לא אמרו את זה על הלב, אוקיי?
זה כבר הנקודה הראשונה
שלי. בסדר, לחזור על הנקודה הראשונה עוד רגע, בסדר? אז כמו שאמרנו עוד פעם, לומר שפעילות הלב היא סימן חיות, זו הנחה שאין לה מקור בחזל, היא נורא אינטואיטיבית. נראה לנו שכל מה שזז חי, לא נכון? לא כל מה שזז חי, או יותר נכון, כל מה שזז חי בפני עצמו. כלומר, פעילות הלב היא סימן חיות למי? כשהלב פועם, אז מי חי? הלב. אבל אני, לא. בסדר? אתה אנחנו מרבצים הרי סימן חיות של האדם, לא כסימן חיות של האיבר. נכון? הדיון פה לא אם הלב חי או הלב מת, אלא אם האיש מת או חי. נכון? אז אם אלא קודם כל להגדיר את פעילות הלב כסימן לחיותו של האדם, זה לא נכון. מניין לנו דבר כזה. עכשיו, בוא נחזור לטענה הראשונה שטענת, כן? טענה ראשונה, בוא תנסח אותה שוב מחדש, כי
שבראה שכתוב
שבסימן שבלא סיבה. יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. אני תמיד טוען שיש שתי אפשרות להביא את הסוגיה. שירות אחת כך, שירות ככה כך. אני נוטה לומר שזו סיבה, למה מפני מה? כי הגמרא נימקה את דבריה, הרפה פנימה כדבריו והסתפקות על פסוק. כל השם נשמת רוח חיים באפיו, כן? בסדר, רש"י איננו חולק על הגמרא. איך רש"י הביא את הגמרא הזאת? אני תמיד נוטה לומר שהגמרא מניחה שנשימתו של אדם היא סיבת חייו, כן? לא סימן לחייו. אבל נגיד שלא. בוא נגיד שהנשימה היא רק סימן חיות, בסדר גמור. אז מה נדרש ממני כי אדם שעומד מול האדם השוכר לפניי כדי לדאוג אם הוא חי או מת? לדאוג. מה לעשות? מה?
לשלול כל סימן אחר שזה משהו שלא עשית בנקודה שנייה.
למה לשלול כל סימן אחר? לשלול את הסימן שחז"ל נתנו. נכון, זה רק סימן, אבל זה הסימן. אין סימן אחר. אם היו 10 סימנים, אז תדעו, כן, זה מה שאתה רוצה. אבל ברגע שיש סימן, הוא רק סימן, אבל הוא היחיד בזירה, אין סימן אחר. הרי חז"ל הכירו סימן אחר, איזה סימן אחר הם הכירו? פעילות הלב, הם התלבטו בזה. הם אמרו לך, חביבי, הגעת אל הנשימה שלו, הוא לא נושם, זה מספיק. למרות שיכול להיות שזה רק סימן, מצוין, אבל זה הסימן היחיד. אני תמיד אומר שכל הפלפולים על סימן וסיבה, כן? כשיש כמה סימנים זה פלפול טוב, כשיש רק סימן אחד זה לא כל כך משנה. כי אם יש רק סימן אחד לדבר, אז א' כנראה שהוא הסיבה שלו, וגם אם הוא לא הסיבה שלו, זה לא מעניין אותי בכלל. כי מה אתה עושה? מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אשאל את האורקל? איך אני אדע? כן? יש לי סימן, סימן אחד ויחיד. תן לי סימן אחר, אז אבדוק גם אותו. אבל מאחר וחז"ל אמרו רק סימן בסתר, זה רק ברמה של סימן, אני מסכים, החלט אפשר לומר את זה. שוב, אני לא נוטה לו את זה, אני חושב שפשוט הסוגיה הוא שזה סיבה, זה לא סימן. אבל נגיד שאני אתפלפל בני בחורי שבעה, אני לא עושה את זה סימן. בסדר, אז זה הסימן שיש לי, מה אתה רוצה ממני יותר מזה? כן? זה הסימן שיש לי, ובוא מלבד, אני יכול להשתמש, אני לא חושב שום דבר אחר. אמרו, תשים לב כמה חז"ל היו קרובים למצב שלנו. הרי מאוד בקלות, תוריד עוד אבן אחת, תבדוק אם הלב שלו פועם או לא. כן, מעניין, הראשונים שואלים, האחרונים שואלים, הפוסקים שואלים, למה לא ביקשו לבדוק בדיקת דפקים של הרוקים הקורוטידיים? שאלה פשוטה, חז"ל לא ידעו שיש קשר בין הדפקים האלו לפעילות הלב. אם היו יהודים, אולי הם היו אומרים לך לשים יד פה, אולי. הם לא עשו את זה, אבל מאוד מאוד פשוט, אני אומר שוב, תנסו לדמיין את הסיטואציה. אני כבר מגיע לאף של הבן אדם, כמה קשה להגיע גם אל הלב שלו.
זה לא נכון, אנחנו יודעים מה זה מפולת, יכול להיות סלע של 3 פעמים, יכול להיות הרבה דברים, זה לא יותר קשה.
כן, אבל יכול להיות שהרבה מצבים זה לא יהיה ככה, נכון? אז למה לא אמרו שאם קל לו, תבדוק גם את הלב ליתר ביטחון. בוא נהיה בטוחים יותר, כי זה רק סימן. בוא נבדוק גם את הלב ליתר ביטחון. שוב, אינו צריך. ככה עסק בשולחן ערוך, אתם מכירים פוסק כלשהו שחולק לשולחן ערוך הזה? יש פוסקים שחולקים לשולחן ערוך לפעמים, פה לא ראינו פוסק אחד בהלכה, אני ראיתי פעם חלק לשולחן ערוך הזה, ממחר אם תגיע לרב אלישיב, כן? ששולל את עמדתנו בנושא הזה, שאלה, על מי שנפל במפולת וכו' וכו', הם מצאו אותו ואיננו נושם ואולי ליבו פועם, מה יגיד הרב אלישיב לעשות? לעצור שם, אלא אם כן הוא יכול לרצה לחוק לשולחן ערוך, אני לא יודע, אבל יכול להיות, אני לא חושב שהוא יגיד אחרת, אין הוא יודע שהאיש הזה מת, ודאי, כן, שולל לשולחן ערוך, ודאי מת, כן. לא יצויר שאנחנו נוכל לחמצן בן אדם, לא להזריק, הוא לא מתאים. נצליח לחמצן בן אדם, לא דרך מערכת הנשימה שלו. נייצר לו זימים, בסדר, לצורך העניין. האיש מאטלנטיס, לא יודע אם אתם צעירים מדי בשביל לזכות הסדרה הזאת שהייתה בילדותי. בסדר? זה אחד, זה סוחב המים, נוצרים לתוך המים בלי ריאות. כן? אנחנו מחמצנים אותו בעצם בלי ריאות. האם האיש הזה חי או מת? אני חושב שזה בדיוק העניין. פה אנחנו חוזרים לחקיקת הסיבה והסימן. הנשימה היא סימן לפעילותו של גזע המוח. בסדר? ומותו של גזע המוח הוא מותו של האדם.
גזע המוח.
זה לא קוגניציה. כי עוד לא היה האדם ולא יכול להיות האדם שגזע המוח לא יעבוד ומוחו יעבוד. גזע המוח מפעיל גם את המוח. במות גזע המוח תמיד יהיה במות מוות של המוח עליון גם כן. אז ממילא זו הטענה. הטענה היא שיש פה מרכז אחד שהוא שולט בכל המערכת. ובמותו, מות האדם. אני מבין, ברור שזה שאלה, אבל בואו נראה שהקפיצה אותי לא קפיצה, היא שירה, היא מעבר חלק. כן, היה עוד מישהו, כן.
יש מציאות שבה בן אדם לא נושם, אבל
הוא
כן חי?
כרגע
הוא לא נושם,
אבל הוא נושם הנשמה, אז הייתי חי ב10 שניות האחרונות, כן, אני חושב, פחות או יותר. שוב, בואו נסביר מה שאנחנו רוצים. השאלה שלנו זה לא אם הוא נושם או לא נושם, זה אם הוא יכול לנשום, ידעתי את זה קודם צורה מאוד ברורה, בסדר? השאלה שלנו אם הוא יכול לנשום או לא יכול לנשום. אני מסכים איתך דרך אגב שדווקא עוד פעם, הגמרא היא בעייתית עוד יותר מבחינה, עזוב את הדיון על שתלת איברים עכשיו. בוא נדון עכשיו בדיני פיקוח נפש ושבת, בוא נראה סוגיה מסכת שבת, בסדר? מסכת יומא, לא משנה, בדיני שבת, אתה עכשיו לומד הלכות שבת. מה באמת מחר יורה פה מורה הוראה בנושא הזה? לא פשוט בכלל. מה יורה מורה ההוראה? יורה מורה ההוראה, בוא נבדוק שהוא איננו יכול לנשום. אולי היום אנחנו יכולים לבדוק את זה יותר טוב מה שחזל יכולו לבדוק, יכול להיות. וזה מה חזל, איך בדקו את זה, אם בוא נראה את החוכמת אדם, איך בודקים? שמים לו נוצה. היום לא בודקים עם נוצה, נכון? יש לנו בדיקות יותר טובות. אבל אנחנו נבדוק את אותו דבר, אנחנו נחפש את אותו דבר. הגדרנו הגדרה אחת. נתאים לבדיקה לפי הידע הרפואי שיש בכל דור ודור, ההגדרה היא אחת. אדם שאיננו יכול לנשום, לא מפני שיש חסם מכני על נשימתו, לא מפני שהוא הפסיק את נשימתו, אלא מפני ששליטתו בנשימתו פסקה מלהיות. בסדר? הוא מת. עכשיו השאלה היא איך אני יודע את זה. עוד רגע נגיע לזה. אבל אחרי שאני יודע את זה, אז הוא מת. אוקיי. כי באמצעים שהיו לחזל, מי שלא נושם, מת. בסדר? הוא לא יכול לנשום גם כן. אנחנו היום מכירים אנשים שאינם נושמים, אבל הם יכולים לנשום. בסדר? הם ידעו כי חיים לכל דבר. רק מי שנדע בוודאות שלא רק שלא נושם אלא איננו יכול לנשום, רק הוא יודר כמת. בסדר? זה גם, אני בערת סוגריים, אתה מקפיץ אותי פשוט המון תחנות קדימה, אבל אני אתייחס על קצה המזלג. לפני כמה זמן ביקרנו אצל הרב משה שטרנבוך, הרבי של העדה החרדית, שהוא גם כן תומך בהגדרת המוות הנשימתי כמוות. אז אמרנו לרב שטרנבוך, אני לא בכלל עובד כל הפלפולים שלכם. מה זאת אומרת? כתוב בשולחן ערוך שמסיימים לנוצר מת, נגמר העניין. נתקו אותו לרגע מכשיר הנשמה, עזימו לנוצר, אין נוצר, נגמר. באתם עושים את כל הבדיקות, המכשירניות האלה, שלא צריך את כל השטויות האלה. טוב, אתם רוצים להחמיר, תעשו, בסדר, אבל שלא צריך את כל זה. למה אנחנו כן מחמירים, במרכאות? מפני שאנחנו סבורים כמותו שהמוות הנשימתי הוא מוות, רק אנחנו חושבים שיכול להיות שאדם שאיננו נושם בפועל, מה קורה לו? מסוגל לנשום. לכן אני תראה איפה אנחנו יכולים לחפש גם כן? אני גזע המוח שלו. בסדר? אנחנו רוצים לבדוק שהוא איננו יכול לנשום, אבל אנחנו רק החמרנו בזה, לא עשינו יותר מחורות. כן. מה
נראה שאלמרה לא עומדות הסימנים של בדיקת עורקים, כי נראה לי את המידע הרפואי הזה. אז אני יכול לומר שאלה, האם רגע מוות של
חכמים
מוגדר על פי הידע
הרפואי
שלהם?
כמו שאמרנו קודם, רגע מוות איננו מוגדר על פי הידע הרפואי. בדיקת רגע מוות מוגדרת על פי הידע הרפואי. הגדרת המיטה של הגמרא נמדת מפסוק. הפסוק. כל אשר נשמעת רוח חיים באפיו. לומדים את זה מפסוק, אני אחזור אחורה, פשוטך, כן? אבל כיוון דבדק לדחות משהו בנו צריך דכתיב כל אשר נשמעת רוח חיים באפיו. בסדר? זה המקור, לא? עשיתי בדיקות, שאלתי את גלנוס, והוא אמר לי מה לזה, בסדר? אלא הפסוק אומר לנו שהנשימה היא חייו של האדם. עכשיו, אני גם מניח שמי שניסה לנו נוצא ולא נושם, אנחנו כנראה לא יכול לנשום, זה מה שהם ידעו. אנחנו יודעים יותר מהם היום. אנחנו יודעים שיכול להיות מצב שישימו נוצא, לא תנשום, אתה כן יכול לנשום. עכשיו, אנחנו נבדוק יותר. אבל ההגדרה, אותה הגדרה. בסדר? טוב, בואו נמשיך הלאה, כדי שנספיק את כל מה שיש לנו פה לפנינו. אז כמו שאמרנו, בפסיקה ברמב"ם שולחן ערוך, חוכמת הדעת דברים פשוטים ביותר. קוראים בהרבה מאוד מקורות שהנשימה היא סימן מהותי לחיים. במקרא, ויפח באפיו נשמת חיים, בגערת השם נשמת רוח אפו, אדם אשר נשמה באפו. קיצור, מקורות רבים שבהם אנחנו רואים את הדבר הזה. ולכן סביר מאוד להניח שהנשימה היא המקור המרכזי לדבר הזה. עכשיו אנחנו מדברים כרגע על תשובתו של החכם צבי, כי אין לנו כבר זמן, ומדהים לתשובת החתם הסופר שהזכרנו אותה קודם. כמו שאמרנו קודם, אנחנו מחפשים מקור להנחה הזאת שהמוות המוחי הנשימתי הוא המוות. אז כמו שאמרנו, בשלב הראשון היו מן הפוסקים שהתנגדו לעמדה הזאת, כן? בין החיים בינינו, הרב אלישיב הרב אוזנר, להבדיל בחיים לחיים, הרב אלדנברג, צדיק לברכה, שהם גדולי הפוסקים, אמרו לא, אנחנו איננו מקבלים את ההנחה הזאת, אלא אנחנו דורשים גם הפסקת פעילות המוח, וגם הפסקת הנשימה, וגם הפסקת פעילות הלב. מהו המקור עליו הם הסתמכו, כמו שאמרתי קודם, תשובת אמר שם מברזן, שכפי שראינו, קשה מאוד לעולמה מדעת המציאות. מאידך גיסא, רבים מן הפוסקים הביעו עמדה אחרת. ראש וראשון להם היה כבר הרבה לפני זה, פשוט המצגת הזאת לא מסודרת באופן בלתי נסבל בעליל. תשובתו של רב משה פיינשטיין, שראינו אותה למעלה, כן? רב משה קובע אחרת לגמרי, הוא היה הראשון שנדרש לסוגיה בתשל"א כבר, ואז הוא קובע בתשובה מאוד פשוטה ככה. הנה, מה שאומרים הרופאים, בואו תסתכלו במצגת, כי בדף שלפניכם יש רק תשובה אחת מתוך בין התשובות, בואו נראה את התהליך. בתשל"א הוא כותב רב משה, שמה שאומרים הרופאים, שסימני חיות במיטה ובמוח, שאם לפי השערותיהם אין המוח פועל פעולתו, הוא כבר נשם למת, אף שעדיין הוא נושם, אבל האמת ודאי שלא זה שפסק המוח לפעול ומתעדה כל זמן שהוא נושם הוא חי. רק זה שפסק המוח לפעול פעולתו הוא דבר שיביא למיטה שיפסוק לישון. דרך אגב, לפי רב משה, הוא מבין ממש הפוך מה שהצגנו קודם. המיטה זה, הפסקת הנשימה זה המיטה, זה לא סימן למיטה, בסדר?
זה לא הוגן להביא אותו
פה
כי הוא עושה בתשובה הזאת.
למה? לא נכון. לא. מה? ודאי לא, רב משה מתיר על פי קביעת מוות מוחי נשימתי להוציא אחת משמעית.
לא,
לא, גם בתשובה הזאת, מה שבתשובה הזאת הוא אמר זה ככה. הוא אז נשאל, האם אדם שבדקו את מוחו וראו מוות מוחי, אבל הוא כן נושם, איך נגדיר אותו? בסדר? אמר רמואל שלא מעניין אותי מוות המוחי, מעניין אותי שהוא נושם, בסדר?
בתשובה הזאת הוא אומר
שהוא חי, והרבה יותר משהו... מי חי? מי שנושם חי, זו השאלה.
אבל הרבה יותר משהו, תביא מישהו, אם הוא תביא אותם
שהוא אומר
שהוא מת, לא שהוא חי.
הנה, בוא תראה, הנה, חכה, הנה. הנה בדבר ידיעת מיטת האדם מפורש בגמרא, שאם לא הרגישו שום חיות הוא בדין מת, שהוא בבדיקת הנשימה, ואם יראו בן שאינו נושם, זהו סימן אמיתה שיש לסמוך על זה ואין לערער, ואין בחתם סופר שביער באורך, אם כך חתם סופר מבאר, זהו בסתם חולים שנקרא במצבם למיטה ולא צריכו להם מכונה שעזרם לנשום. אבל איקה חולים גדולים שלא יכלו לנשום, והניחו הרופאים לפי המכונה שנושם על ידי זה, שעל ידי מכונה השייך שנשום אף שהוא כבר מת, זה נשימה כזו, לא מחשיבו כחי. אומר משה, אני רוצה להדגיש לך מפורש, לא תבין אותו נכון, שאני אמרתי שהנשימה היא העיקר ולא אומרת בגלל זה המוח, כן? זה לא מפני שהפימפום הוא העיקר, מי שמונשם הוא לא נושם, כן? מי שיכול לנשום לבד הוא החי בעיניי. ולא מעניין אותי מה קורה לגזע המוח שלו, כי אני לא מכיר אותו ואני לא יכול לבדוק אותו וזה לא רלוונטי עבורי. בסדר, אנחנו כן היום יכולים לבדוק אותו, אבל הוא לא הכיר בזה עדיין. מה שמעניין אותי זה אם הוא יכול לנשום או לא יכול לנשום. למרות שאני רואה את ראותיו עלות וירדות, מאחר והוא לא יכול לנשום לבד, הוא חשוב כמת. והתשובה הברורה ביותר והאחרונה, שנכתבה כשנה לפני פטירתו, למעשה, כפי ששמעתי מחתני הרב הגאון, רבי טנדר, שהיה רופא גם כן, האחרות קיבלו רק את הגדרת המוות שהיא גם צודקת לדינה. הגדרה שקוראים לה רופאים הרווארד קריטריה, כן, הקריטריונים של הרווארד, ונאף שהלב עדיין יכול לדחוף לכמה ימים, בכל מקום כל זמן שאין לחולה כוח נשימה עצמאית נחשב כמת. ברור מללו דבריו של רב מוישה, אין פה פלפולים יותר מדי, דברים פשוטים ביותר, פעילות הלב איננה מעלה ומורידה דבר, מה שקובע זה אך ורק יכולת נשימה עצמאית. זה הדבר הכי שקובע. ברגע שאין יכולת נשימה עצמאית, טכנית, אני יודע את זה, אבל ברגע שאין יכולת נשימה עצמאית, האיש הזה חשוב כמת לחלוטין. תקופה קצרה אחרי פטירת רב מוישה הופצו פשקיבים לכל החולים בני ברק שהמכתב הזה מזויף, יש להם אפילו הוכחה מוחצת לכך, המכתב הודפס על מכונת כתיבה ורב מוישה לא ידע לכתוב מכונת כתיבה, לכן ברור שהוא לא כתב את זה. הרעיון שהוא נתן למישהו אחר לכתוב את זה מכונת כתיבה ורק חתם לא עלה בדעתם של אותם אנשים, ואז לכן נזקק הדבר למכתב העברה של רב דובי פיינשטיין, בנו של רב מוישה, שכתב את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, שהמכתב של אבא הוא מכתב אמיתי, והנה אתם רואים פה, זה המכתב המקורי של רב מוישה, וכבר כתבתי שמה שכתב האמור זצ"ל היא תשובה אמיתית, ואין להרע אחריה, שאין בו שום חשש זיוף, וכן הוא דעתו באיזה פרטים זה שם, שמעתי ממנו ממש, ככה שמעתי ממנו בעל פה. אין צורך לחזור ולחזור כל פעם שאיזה אדם טוען שאין תשובה זו אמת, או איגרת זו אמת, איזה אדם, כן? אני מבקש מכל הרואים איגרתו שלא להצריך לי לכתוב אחרת, כן? הנה, ולבירור הדברים, אם הוא שוכב כמת, ואין בו שום תנועה, אף שהלב פועם, מאחר שאינו נושם, הוא כמת גמור. בסדר? זו עמדתו של רב מוישה, נוסח לידי בנו, שהוא בעצמו נחשב היום גדולי הפוסקי ארצות הברית, הוא ראש ישיבת ספר ירושלים שם, איפה שרב מוישה היה ראש ישיבה, וכו' וכו'. בעקבות הפסיקה הזאת של רב מוישה, התכנסה מועצת הרבנות הראשית, בזמנו, בראשות רבותינו הרב שפירא והרב אליהו, והקים הוועדה, שבראשה עמד מורי ורבי הרב ישראל זצ"ל, היו חברים בעוד כמה רבנים ורופאים שאתם רואים פה, והוועדה קיבלה את ההחלטות הבאות. קודם כל, תשימו לב שמועצת הרבנות הראשית אישרה פה אחד. זאת אומרת שכל 20 החברים הללו חתומים בעצם על ההחלטה הזאת. כולל גאוני עולם, כמו הרב קפח והרב חיים דוד הלוי, ועוד פוסקים חשובים, וכל הסוגים והמינים והחלקים והאשכנזים והספרדים, ומה שאתם רוצים. בסדר? איזה יום אחד, איזה מישהו אחרי שאמרתי שהרב שפירא והרב אליהו בעד השתת איברים, איזה מישהו בזרצה שאלתי, תגיד, למה רבנים ספרדים? אז אני לא כך הבנתי בכלל מה השאלות מטרידה אותו, אמרתי לו, מה נראה לך הרב אליהו, מאיפה הגיע מפולין? בכל אופן, אז הרבנות הראשית לישראל נתבקשה וכו' וכו', ואז סעיף 4, בהסתמך על יסודות הגמרא, הוא פסק החתם סופר, נקבע מוות על פי ההלכה בהפסקת הנשימה, הוא רואה שהוא תקרות משה, לכן יש לוודא שהנשימה פסקה לחלוטין, באופן שלא תחזור עוד, כמו שאמרנו קודם, בסדר? כלומר, זה לא שהוא לא נושם, אלא שהוא לא יוכל לנשום, זאת ניתן לקבוע על ידי הוכחת הרס המוח כולו, כולל גזע המוח. כלומר, בעצם הרבנות הראשית דבר כזה, מוות נשימתי, מוות נשימתי הוא מוות, אלא מה? מי אמר לי שהוא באמת לא יכול לנשום, אולי הוא רק לא נושם עכשיו לפניי? אז תוכיח לי גם שגזע המוח שלו מת. ובזמנם הייתה אפשרות כזאת אם תפשינו עדיין? לא. כן? בעצם הרב המצנות הראשית, הקביעה העקרונית ההלכתית היא שמות גזע המוח הוא מוות. אבל מאחר הבדיקות היום הן ברגישות של 91-95%, אני לא יכול בטוח שהדבר הזה אכן מספק אותי. לא רק ש... ש, ש, ש... דרך אתם שימו לפה לסעיף 2ג, כן? הובאו לפנינו עדויות שאף הגרם פיינשטיין זצ"ל התיר בזמן האחרון ביצוע השתלת לב בארצות הברית. וכן ידעו לנו על רבנים גדולים המייעצים לחולי לב לבוא השתלת לב, כלומר זה כבר דברים הלכה למעשה שרב מוישה התיר בזמנו בארצות הברית, ובעקבות הדבר הזה קיבלה המועצה את ההחלטה שקיבלה. אלא מה? כמו שאמרנו, ההחלטה הייתה די תיאורטית והיה קשה מאוד לבצע בה משהו פרקטי ומעשי. אי לכך ובהתאם לזאת, הדברים נשארו די באוויר, עד שבשנים האחרונות נוצר שינוי מאוד משמעותי. השינוי מאוד משמעותי, שכחת לספר את סיפור ניסוי הכבשה. פשוט לא נמצא במצגת אותי, יש לי את זה במצגת שלי. אז אני אספר לכם בקצרה על סיפור ניסוי הכבשה ועמדתו של שלמה זלמן אוירבך זצ"ל בנושא הזה. ישר אחרי פרסום פסק הרבנות הראשית, מתפרסם פסק אחר של הרבנים אלישיב שליטה ונבדיל חיים לחיים, הרב אורבך זצ"ל, שהם בשום פנים ואופן הקביעה היא על פי המוות הלבבי ולא על פי המוות המוחי. נשימתי הוא ממילא כל מי שליבו פועם, הרי הוא בגדר ספק פיקוח נפש, ספק חיים, ולכן יש פה ספק רציחה. ישר אחרי יציאת הפסק הזה לאור, בנו כמה רבנים ורופאים, הרב פרופסור שטיינברג, הרב שפרן, המוטי אלפרים, הם רפאו מזל מהם, שהיה כידוע אדם מאוד קשור ומאוד בעל ענווה, ומוכן לשמוע תמיד את כולם, אמרו לו, הרב, בואו נדבר ברש לנושא הזה. אמר להם, רפאו מזל מהם, יש לי רעיון לניסוי, בואו נעשה טסט. איך נעשה טסט? כתוב במשנה מסכת תועלות, יצא בדף שלי לפניכם, כן? אתם רואים את המשנה מסכת תועלות, עמוד 2, יש לכולם. אמר להם, המשנה מסכת תועלות, אדם אינו מטמא שתצא נפשו. אפילו בלי קויד, אפילו גוסס, זוקק לאיבור, פותם לאיבור, מאכיל לתרומה, הוא פוסל לתרומה. חברה וחיה, הם מתאמים עד שתצא נפשם. ודזורה שהם, אף על פי שמפרקסים, כמו שאתה רואה, עוד פעם, סימנים של מה שאתה תכין את הסימני חיות, כן? סימני חיות של האיבר, תמיים, כגון עליו של תש, עם פרקסת וכו' וכו'. אבל ברור לחלוטין, מבין מה שאתה רוצה, שכל יצור חי, שיטז ראשו, מה הוא? בית, כמו שאמרנו קודם, איפה יודעים את זה? אחרת, איפה הוא חי? איפה שהראש של הגוף נמצא, כן? הוא שני אנשים, מה קרה פה? זה סכיזופרניה. הוא מת. אמר רבי משה בר אבא, בשביל זה אנחנו נעשה טסט כזה, ניקח כבשה, נחבר אותה למכונת הנשמה ונחות את ראשה מעליה על הירחמות ונראה מה קורה איתה. אם היא ממשיכה לפרום בלב, סימן שפעילות הלב איננה הוכחה לחיים. היא מתה, נכון? זה ברור שהיא מתה, אותה זרושה, ולראות אותה לכהן. עכשיו זה היה מבצע הנדסי מסובך מאוד, היה צריך להגניב כבשה בלילה לבית חולים, יכולים לתאר את הסיטואציה, זה כבשה לבית חולים, כן? היה צריך להעמיד צוות שלם של רופאים וטרינרים, כי אף וטרינר לא, בחיים שלו לא חיבר כבשה לפחת הנשמה, כן? אין דבר כזה, צריך פה רופאים של חדר מיורונים וטרינרים, ואתה צריך פרויקט. 20 רופאים משותפים מהעניין הזה. כמו שהרך אמר פרופסור שטיינברג, דווקא לא דתיים, הדתי היחיד שהם קראו לו אחמד עיד. הוא היה הדתי היחיד תוך הסיפור הזה, ודווקא נרתמו למשימה, ביצעו את הניסוי. בפעם הראשונה, מטעמים לוגיסטיים, הם החליטו שיהיה נורא מסובך לכרות את הראש, ואז לכן פשוט הוציאו את המוח החוצה. ניסו את הגולגולת, הוציאו את המוח החוצה. חזרו לנתונים לרבי שלמה זלמן, הלב המשיך לפעמים 4.5 שעות, והם פשוט פרומות עד שניתקו את המחת הנשמה. חזרו לנתונים לרבי שלמה זלמן, אמר רבי שלמה זלמן, לא מספיק טוב. אני אמרתי לכם להוריד את הראש. זה לא מספיק שהוציאו את הגולגולת, את המוח. אולי זה לא. בסדר, הלכו, ועוד פעם, חיברו למחת הנשמה, הציבו את כל העורקים, וכל וכל, וחתכו את הראש. וואו, ראה זה פלא, כבשה המשיכה חיות? לא. מה היא הייתה עכשיו? מתה וליבה פעם. לא רק זה, ראש לא מזלנו איזושהי סיבה נוספת שתדרוש מתנו על רחבה גדולה מאוד, אברהם מספר הכי נבזיים, ביקש שהדבר יתבצע בכבשה מעוברת שנמצאת בסף המלטה, ואכן כך היה, כחצי שעה לאחר מותה של הכבשה, גילדו אותה לתוך קיסרי, הוציאו את הדלה, נו כהן שיצא לפני שנתיים, היה חי 14 שנה, הוציאו את הדלה החי החוצה, המשיכו להחזיק אותה עוד כמה שעות במחנת הנשמה, וליבה המשיך לפעום, והוא היה ממשיך לפעום עד הרבה מאוד זמן, אם לא היו מתקים אותה, ואז מתקו את המכונה, וזה נגמר הניסוי. אחרי זה חזרו עם הניסוי לרבי שלמה זלמן, אמר לרבי שלמה זלמן, קיבלתי, אבל עדיין, תוכיחו לי שאתם יכולים לבדוק את זה. זאת אומרת, אני מסכים שמי שאין לו, מי שיש לו מוות מוחי נשימתי הוא מת, כן? אני מקבל את זה. אתה יודע שזה ככה? תוריד את הראש, אז אני יודע, אבל אתה לא תוריד את הראש לבן אדם, כן? אז איך אנחנו יודעים שזה ככה? אבל, כתב בצורה מאוד מבורה, אם יבוא יום שבו תהיינה בדיקות שיוכיחו מעל לכל ספק סביר, כותב דרך ממש על סביר, כי ברור שבהלכה אין שדור שני אחוז, כן? מעל לכל ספק סביר שאכן מבצע המוות של גזע המוח, אנחנו נוכל להוציא איברים ממנו. עכשיו פה השתפרו כמה דברים בשנים האחרונות. הדבר הראשון זה באמת הבדיקות. בדיקות בעבר היו בדיקות סקפטיות קצת. עם השנים הגענו לרמת בדיקות, לרמת רגישות, מה שנקרא sensitivity, של 99%. בכל אחת מהבדיקות, ויש היום 7-8 בדיקות שונות שניתן לבצע אותן, שאתה יכול להיות שתי קבוצות, קבוצת בדיקות אחת, אלה בדיקות שבודקות את פעילות החשמל בגזע המוח, בגזע המוח, במוח עצמו, ובדיקות אחרות בודקות את הרמה של הזרימת דם, כן? יש לנו פה את בדיקת ה-TCD, היא בדיקה שיתרון שלה, אפשר להביא אותה אל החולה, בסדר? והיא בודקת את זרימת הדם במוח, בצורה הזאת, על ידי גלי חום בעצם שזרימה אדם מפרישה. יש לנו את הבדיקה הבאה שהיא בדיקת הברה, היא בדיקה שבודקת גלי מוח, יש לנו בדיקת מיפוי מוח גרעיני, כן, אנחנו רואים היעדר זרימה זה מוות מוחי, זרימה תקינה, וכן, אין גיאוגרפיה של העורקים, אנחנו בודקים אם יש זרימה של דם אל המוח, אם אנחנו רואים שאין זרימה של דם אל המוח, אז ברור שהמוח מת, כן? אז מה? בדרך כלל אנחנו מבצעים כ-3 בדיקות או 4, לפחות אחת מכל קבוצה. כלומר, אחת שקשורה לזרימת דם ואחת שקשורה לגלי מוח. בסדר? לרוב מבצעים 2, 3, 4. זאת אומרת, 2 מינימום, בדרך כלל 3, 4. אף פעם לא יבצעו 7, 8, כי אין שום צורך. תמיד יתאימו את הבדיקה לפי המצב של החולה, כל מיני נתונים רפואיים, לפי זה יבנו לו את סל הבדיקות המתאים לאותו חולה. לאחר שביצענו את הבדיקות האלה, אנחנו יכולים להגיד בוודאות מוחלטת שאין פעילות במוח של אותו אדם. עכשיו, מה אנחנו עושים בנוסף לזה? אנחנו מבצעים בדיקות קליניות מאוד 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 קפדניות. איפה הם היו הבדיקות הקליניות פה קודם? כן? לפני שאנחנו בכלל נוגעים בו, אנחנו בודקים קודם כל שיש סיבה טובה. אנחנו רוצים, סליחה, התמונות מפריעות פה למישהו, שאני יכול, זה מתסקת שאני בכלל לא משתמש בה, אבל טוב, נעזוב את התמונות, בסדר. נאמר את התמונות בעל פה. קודם כל, אתיולוגיה ידועה. אנחנו רוצים לראות שיש סיבה. האיש הזה פצוע, כן, ככה, משהו בסדר הזה. שנייה אחת. והיעדר גורמים מתאים. זה דבר נורא משמעותי. כלומר, לוודא שלא התבלבלנו. עוד פעם, כמו בבית הקליני, נכון? אין היפותרמיה, אין איזו הפרעה כימית, אין תרופות מדכאות מערכת עצבים, אין שום דבר כזה שאולי בגללו הוא באופן זמני לא נושם, ונסיר את זה ויחזור לנשום. אחרי שעשינו את כל זה, אנחנו בודקים אותו קלינית. בודקים שהוא נמצא בתרדמת עמוקה, תכף נסביר מה זה תרדמת עמוקה, אתם רואים? יש פה היעדר פתיחת עיניים, גם לגירויים מכאיבים, מבצעים בו גירויים מכאיבים, לא מסכני חיים כמובן, היעדר השמעת קול, והיעדר מוחלט של תגובה לגירויים מכאיבים מאוד. זה שלב שלישי. כן, פה הבדיקות הללו מתבצעות. בדיקת החזירים של גזע המוח. גזע המוח יש מנגנון רפלקטיבי טבעי. גזע המוח שולט על הנשימה, על מערכת העיכול, וגם על התכווצות הישונים שלנו. בודקים את התכווצות הישונים שלו, אין דבר כזה. אין אדם חי שישונה ואינם מגיבים באיזושהי צורה לאור. אחר כך אנחנו בודקים תגובת עיני בובה, עיניים נעות בניגוד לכיוון הטיית הראש, באופן טבעי תמיד זה יהיה ככה, לא יעזור לכם כלום, גם אם תנסו, כן? אם אתם תזיזו את הראש לכם לשם, תמיד העיניים התחלה יזוזו לפה, ואחר כך תתחילו לזוז אותם בחזרה, בסדר? והזזה מהירה של הראש. אין מצב אחר, זה לא תלוי בהחלטה שלכם, גזע המוח שולט בעניין הזה. אז אנחנו מזיזים מהר את הראש ורואים אם יש תנועה של העיניים בכיוון הזה, אין שום תנועה, בשום כיוון שהוא. לאחר מכן מבצעים עוד בדיקות נוספות, בדיקת היעדר נשימה, כן, מרווים אותו בחמצן, מנתקים אותו זמנית ממכשיר הנשמה, שוב, לא נוגעים בו, לא מוצאים את הצינור החוץ, אלא מנתקים את המכונה, בודקים מה קורה כשהוא מגיע למתחת 66% ריווי חמצן. במצב כזה גזע המוח חייב לתת לנו הוראה בלתי רצונית, אי אפשר הרי להפסיק את הנשימה באופן בלתי רצוני, נכון? תפסיקו אותה עד שמה יקרה? פתאום תתחילו לשאול, למה, מה קרה? רמת החמצן בידיים ירדה למתחת ל-66%, גזע המוח יודע, יש לו רצפטורים לעניין, והוא נותן הוראה מיידית לריאות להתחיל לעבוד, ואני תרצה ואני לא תרצה. אתה יכול לצעוק עד מחר, אתה תנשום. והחולה הזה, לא חולה, המת הזה איננו נושם, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים בוודאות גמורה שהוא איננו חי. אחרי שביצענו את כל הבדיקות הללו, 3 פעמים כל סריה, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים מעל לכל ספק שהאיש הזה איננו בין החיים, ולמרות שליבו פועם הוא מודר כמת, ואפשר להציל הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד חיים על ידי שימוש באיבריו. אז כמו שסיכמנו קודם, יש פה שורה ארוכה של פוסקים של ענקי עולם שהם אלה שמאמצים את הגישה הזאת. הצטרפו אליהם לאחרונה בעקבות הצעת החוק. חבר הכנסת שלר יזם הצעת חוק שמסדר את הנושא הזה, והוא היה צריך את תמיכתם של אנשי ש"ס. אז הוא פנה לרב עמר, רב עמר פנה למורו ורבו הרב עובדיה יוסף, וגם הוא הצטרף והקובעים, כמו שאתם יכולים לראות פה, הופיעו הפרופסורים, ומרן שליטה חיווה דעתו דעת תורה, שמכר הדין המוות נקבע, אם מות המוח כולו כולל גזע המוח והפסקת הנשימה באופן בלתי הפיך. ובלבד שהכל יעשה על פי נאמנים שיקימו ועדה מיוחדת, הכוללת דיני חיים בקיאים בעניין זה, וכו' וכו', בסדר? אז זה בדיוק מה שעשו, אתם רואים את החתימה של הרב עובדיה גם כן בסוף, וככה הדברים גם כן נקבעו על פי אותה קביעה של הרבנות הראשית, יש לנו פה את הניסוי הכבשה וכו' וכו' וכו'. תכלס למעשה. כן. הרב פרייר דעת אמרת בוודאות שממוות של מוח לא משהו בלתי הפיך, אז מה
זה אומר?
כן, 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 חד משמעית. קודם כל, יש לנו ידוע מדעית שתא עצב לא יכול להשתקם. בהבדיל מכל תא אחר בגוף שלנו, כן? הגוף שלנו מייצר תאים נוספים, אתה כבר מזמן הפסקת לייצר תאי עצב.
לא,
עוד
50 שנה, 100 שנה, תהיה לך טכנולוגיה שכוחה משקם את
זה. כי זה לא שאלה טכנולוגית, זו שאלה מהותית, כן? מותו של תא עצב הוא... לא, לא, שום תא שמת לא יכול לחיות מחדש. אנחנו מייצרים תאים חדשים. אם מת תא מסוים, אני יכול לייצר תא אחר. כל תאי הגוף שלנו ממשיכים להתחדש עד יומותינו. חוץ מתאים תא סוג אחד, תאי עצב. תאי עצב לא מתחדשים. אתה כבר מזמן מת מבחינה הזאת, כן? בגיל 18 אדם לא מייצר תאי עצב יותר. בתאי מוח הוא לא מייצר מגיל 5-6.
המוח כאיבר, מה מתבטא בו שאנחנו רואים
שהוא מפסיק לפעול? מה אנחנו רואים בבדיקות?
לא. בתור איבר, מה
השוני ש... הפעילות של כל הגוף חוץ מהמערכות הצפוניות.
אבל הוא נרכב, הוא קורא לו משהו חוץ מזה שהוא מוגדר
כאילו. אם הוא לא, אם הוא, אם לא מקבל חמצן, הוא ירכב, כן. אם הוא לא מקבל חמצן, הוא ירכב. לא תמיד הוא לא מקבל חמצן, לפעמים יש מוות מוחי נשימתי והמוח ממשיך לקבל דם. אני רוצה להדגיש שאם אני רואה זרימה דם למוח, אני לא בטוח שהמוח חי. יכול להיות שהוא מת, למה? כי קודם הייתה לו הפסקת זרימה, הוא מת, עכשיו אני ממשיך להזרים עוד דם, וכלום. מה זה עוד תגרום למה? לחוסר עיקרון, אבל לא לפעילות. בסדר? אנחנו רוצים הפוך, אני לא רוצה, כשאני רואה שאין זרימה, אני בטוח שהוא מת. כשאין זרימה, אני לא יודע אם הוא חי או לא. כשאין זרימה, אני בטוח שהוא מת, כי הוא לא יכול לחיות בלי דם. בסדר, מאיפה כל החמצה? עכשיו, למעשה, מה שקרה זה ככה. אחרי כל הדימויים האלה, אוקיי, נוצר מצב, בסדר, בוא נדבר מבוגרים, נגמר העניין. אלא מה היא? שבאו הרבנים ואמרו, רבותיי, אנחנו לא באמת בטוחים שאנשים אכן יפקחו כמו שצריך. אמרנו קודם, יש קביעה משפטית, קבענו. מה הרבנים מוכנים נשימתי? בסדר. מי בדק לי שזה אכן ככה? רופא? ראינו איך הם בודקים. התוש תוש ארום מהאים שמתה וחיה. מה אני, השתגעת, תוציאו איברים לבנם ואחרי זה הוא מדבר שהיה חי? אז אנחנו לא יכולים לסמוך עליו. ולכן הם ביקשו מאנשי עדי להוסיף סעיף. אנשי עדי אמרו להם, בואו נוסיף סעיף. שיהיה כתוב שם שוועד רבנים, ועד הרבים, שהוא הגוף היחיד שעוסק להם בנושא של שלושת הדברים, הוא זה שיפגח לנושא, אמרו, לא, 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 אנחנו נכתוב את המילה רבנים אצלנו בכרטיס, עד כאן, חבר'ה. נכתוב פיקוח של איש דת. איש דת זה נשמע יותר טוב, זה יכול להיות גם קומר, גם קאדי, זה נשמע יותר נחמד. זה כמובן לא סיפק, מכמה וכמה סיבות, הסיבה העיקרית היא, שלך לדע מי זה איש דת הזה. אני אומר לכם מניסיון אישי, ששניים שלושה מקרים שאני הייתי בהם, שהמשפחה הוא זכאל, מיטת קרובה ממת, והזיקו איזה רב יישוב, רב בית כנסת, והוא הגיע, לא ידע מנו לשמאלו בענייני השתת איברים, עכשיו אתה רופא, הרופא אמר לו, בטח, מוות מוחי לגמרי, מת, גמור. ובדיוק אנחנו מגיעים לשם, ואני ניגש לרופא, אמר לו, אפשר לראות את התיק? בציג על אמת, אפשר לראות את התיק בבקשה? על פי חוק דרך הוא חייב להראות לנו את התיק. המשפחה, לא לי, אבל אני בא עם המשפחה. מורים את התיק, כלום, שום בדיקה לא נעשתה. כלום, לא משהו חלקי, כלום. אני אומר לכם ניסיון אישי, לא עוד דיבורים באוויר. בסדר? אני חוזר אל הרב, אמר לו, כבוד הרב, מה היה היום? אני לא מבין בזה כלום, שאלת הרופא. אז אי אפשר לעבוד ככה, נכון? אתם לא תאכלו עוף ששחט אותו מישהו, כמו שאמר רבוי שקודם שלא מביאים את רפאות, ולא תטלטלו בעיר שירב אותם מישהו שלא מבין הלכות עירובין. צריך מומחיות בעניין. יש 30 רבנים רופאים בארץ שקשורו לנושא הזה, הם צריכים לקבוע מה זה מומחי נשימתי, לא כל אחד. עוד סיבות נוספות של חשדנות בעולם הרפואי, לא נותרה אין עוד ברירה, אלא לפתח את הכרטיס האלטרנטיבי, כרטיס בלבדי. כמובן שוב, השאיפה שכולנו הייתה להיות בכרטיס אחיד, כרטיס רדים, היה אפשר להכניס לתוכו פיקוח הלכתי כמו שצריך, שום בעיה, אני לא רואה שום סיבה שיהיו כרטיסים דתיים ללא דתיים במדינה שלנו. אבל לצערנו הרב, אין מה לעשות, יש לנו קריטריונים שונים משלהם, לנו תפיסות שונות משלהם, הם לא הסכימו לקבל את זה, אז אין מה לעשות, אין ברירה. הייתה אפשרות אחת, להמשיך ולראות את המצב הנורא והיום, שמדינת ישראל 10% בלבד חתומים לכרטיס, להבדיל מ-30-40-50% במדינות העולם הערביות האחרות. קטסטרופה. אז אם אסור, אז אסור, אבל אם אנחנו חושבים שמותר, סתם אנשים לא יתרמו בגלל שיש לנו בעיות עם הכרטיס. לכן אין שום ברירה אלא להחתים כרטיס חדש. עכשיו, רק שתבינו איך זה מתבצע בפועל, כרטיס בלבבי הוא כרטיס שבעצם עומד מאחורי ועד רבנים, שנקרא ועד הרבים. בוועד הזה חברים כ-30 רבנים ורופאים שעברו הכשרה לעניין, הרבנים עברו הכשרה רפואית, הרופאים עברו הכשרה הלכתית. ובכל מקרה שאנחנו מוזקים אליו, מגיע נציג כפול, רב ורופא אל השטח. אנחנו מפנים את הרופא של בית החולים הצידה, ובודקים בעצמנו את הדבר הזה מתחילה ועד סוף. הרופא מצא את הבדיקות, הרב עומד לידו ורואה שהוא מוצא אותם על פי הקריטריונים הלכתיים. לאחר שכל הבדיקות בוצעו, אנחנו מוצאים איזו תעודה שלנו, שאין לנו סמכות משפטית, לא משנה, כן, חתימה שלנו של הרב והרופא, שאכן לדעתנו אפשר לקבוע כאן מוות מוחי נשימתי. עם זה אנחנו הולכים למשפחה ומייעצים לו לתרום את איבריו של יקירם להשתלת איברים. ואז חוזר הרופא, מבצע את הבדיקות, כי הוא זה שצריך לתרום תעודת פטירה, כי הוא הרופא בית החולים, מבצע את הבדיקות שוב, לרוב הוא לא מבצע אותם לסמך הבדיקות שלנו, אבל תיאורטית הוא מבצע את הבדיקות, ונקבע מוות מוחי נשימתי, ומילה אותו רגע נפתחה הדלת, נפתח השער לכיוון של ביצוע השתלת איברים. רק על ידי חתימה כרטיס בלבבי אתה יכול להיות בטוח שאיבריך יוצאו ממך בדיוק כך שאתה רוצה, לא פחות מדי ולא יותר מדי. כלומר, לא שימנעו ממך איברים, כי אסור, ולא שיקחו ממך איברים, אתה שתבוא את הבן חן. הרבה פעמים אנשים שואלים, אני צריך לתרום על הכרטיס עצמו, מה זה משנה? אז בואו נגיד שלוש סיבות למה כתוב, ואז נזכיר רק בסוגריים עוד סיבה נוספת שהיא קצת תלונה בוויכוח, אבל גם אולי יש מה לומר. פה אני אחזור למה שהבטחתי לכם בהתחלה, שנדבר על השאלה, אם מותר גם לרצוח מישהו ולקחת ממנו איברים. נתחיל לשאול את הסיבות הראשונות הפשוטות. יש שלוש סיבות פרקטיות. הסיבה הראשונה היא, החתימה עוזרת המון 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 לשכנע את המשפחה בפועל את האיברים. הסיטואציה היא מאוד מורכבת, אני מביא עשרות מקרים כאלה, אנשים עומדים מול המיטה, וואו, אוקיי, שכנעת אותי, הוא מת, אבל איך אני יכול לעשות את זה? מה, לחתום פה שיקחו לו את הלב, מה, אולי הוא חי עדיין? אנשים נורא קשה. הידיעה עבורה, מול העיניים, כרטיס, אני ראיתי את זה בניסיון, כן? שאנשים, אפילו אם הבן שלי אמר לי פעם שהוא בעד, כרטיס, חתם, עשה צד, היה חשוב לו, מאוד 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 מקל על המשפחה. תקלו עליהם, תעזרו להם. למה לכם להיות, זה ממש מה נקרא, בל תשחית, כאילו, מאלה לא תתרמו את האיברים בלי כי אני חושב שאסור לתרום. אבל אני חושב שמותר לתרום, ובסוף מה יקרה? במקום שאני אזכה להציל בשביל אנשים עם אותי, סתם זרקו אותי לפח, כי דבר היה קשה. למה לכם לא לעזור להורים? בדרך כלל תדעו לכם שהאושר שמלווה הורים במשפחה, שתרמו את איברים, בתקופה שאחרי, התחושה של המשכיות, שיש טעם, יש קיום לחיים של הבן שלהם, ואנשים אחרים, וכל זה מאוד גדולה, זה נחמה גדולה. קשה לראות אותה תוך כדי הסיטואציה הזאת, אבל בטווח הארוך היא מאוד חזקה. תעזרו להם. ויש לכם על הכרטיס. זה דבר ראשון. דבר שני, חתימה על הכרטיס מגדילה את מאגר התורמים בארץ. וכך זה עובד בבנק הבינלאומי. אם מת עכשיו איזה מישהו בלונדון, יש לו לב נופעים, לגדיל בארץ, וזה צרפתי וצרפת. מי יקבל את הלב? צרפתי וצרפת. כי לא צרפת יש 37% חותמים על הכרטיס, בארץ זה 10%. ברגע שאנחנו נביא למספר החוקמים, ולפני שתרמנו, כבר יצרנו חיים. חתימה מצילה חיים. הדבר השלישי הוא שהחתימה מצילה חיים את זה באלמנט נוסף. המושתלים הפוטנציאליים, ויש מחקרים פסיכולוגיים שהוכיחו את זה, יושבים ועיניהם נשואות אל הרשימות האלה. יושבים להם שני מטופלי דיאליזה בחדר, במכון דיאליזה בית חולים. השני אומר לו, הראשון אומר לו, אני שמעת? 3,000 איש חתמו על אדי, על בלבבי בחודש האחרון. יש סיכוי, יש צ'אנס. הדבר הזה מוסיף להם הרבה מאוד מוטיבציה לחייהם, ואורך רוח ונשימה, הם כמובן מתפללים שלומם של כל התורמים, אבל... אמר לי פעם את זה מושתל פוטנציאלי, אני לא מתפלל שאף אחד ימות בגללי. אני מתפלל שמי שמת יביא לי את האיברים שלו, זה הכל. אבל אני לא מתפלל למותו של אף אחד, כמובן. כן, בקיצור, ובדבר הזה החתימה מוסיפה עוד ערך. עד כאן שעות הסיבות הפשוטות. יש סיבה רבית שאני מסתות על הצם הזה ממש, כי מאוד מאוד מעוררת פולמוס, היא קשה, אני מאוד מזדהה איתה, זה חיוש עצום. שפרסם הרב נפתלי בר אילן במאמר שפרסם שנה שעברה בכתב התעשייה. הוא טוען טענה נורא פשוטה, אבל שדורש הוכחות, ויש לו הוכחות, אבל לא מספיק טובות אולי. הוא אומר דבר כזה, עברי כלים ודאי שרתם, נכון? צדיק או לא צדיק? הוא אחד צדיק, נכון? רגע, אבל מתאבד. קפץ הרבה מאוד, מה זה הדבר הזה? למה זה היה מותר לו? כדי להציל אחרים, כמה שמה, אדם מותר לו את חייו, ולהציל חייו זולה. הוא לא חייב לעשות זאת, כי חייך חייך חייך, אתה טובים, אבל מותר לו את חייו ולהציל את הזולה. עכשיו נגיד שאני יושב פה על הכיסא ואני נכה, שותק ברגליים ותהיה פה רימון על הרצפה, אני מבקש שתדחוף אותי על הרימון. מותר לך או אסור לך? אם לי מותר לפרוץ לבד, למה אסור לך לעזור לי לעשות את זה? רק יש לי בעיה, רגליים משותקות, אני מבקש שתעשה לי את העבודה הזאת. אני רוצה לטול את חיי. מוביל הרב נפתלי ברגליים כמה עבודות שמותר לך. לבקשתי מותר לך לטול את חיי כדי להציל את חיי הזולת. סתם כך אסור לך להרוג אותי, אבל כדי להציל אחרי מותר לך. אם כך, אומר נפתלי ברגליים, אם אני הבאתי מחיי, רצוני, לתרום את איבריי, אז גם אם אני לא מת, גם אם הוא אהב את לבבי, אנחנו מוכן נשימתי, הוא אהב את אדם עדיין חי כי ליבו פועם, אני רוצה שכשאני אהיה במוות מוכן נשימתי, שזה נגיד זה אחד, כי אני אוהב לי השם. אני רוצה חיים כאלה ביניי לא שווים הרבה, הם שווים כי הם חיים, לפי ההלכה. אני מעדיף למות במצב כזה כדי להציל אחרים, תהרוג אותי, כן? לכן, ופה החתימה, אם מקבלים את הטיעון של הרב נפתלי בר אילן, זה מהפכה אדירה, הוא מביא עשרות ראיות לדבריו, כל מיני סוגי רשע, אז התפלמסו איתו, תראו מה אומרת תגובה כבר וכו' וכו'. זה עוד נושא שנמצא בחיתולים, בבדיקה על הרבנים. אבל אם אתם יודעים את הטענה שלו, שהיא בעיניי מאוד הגיונית, אין בסברה ואין במהלך הסוגיות, אם מקבלים אותה, אז החתימה הופכת להיות קריטית. כלומר, השאלה פה לא רק שאלה עקרונית, אלא אם אני הבעתי את רצוני בצורה ברורה לבצע את הדבר הזה. הבעת הרצון להיות שתתיר לרופא, להרוג אותי, כדי לקחת ממני את הלב שלי, כן.
לא
רק
מה שמעתי,
אולי
המשפחה יכולה...
המשפחה יכולה, בפועל שקובע היום בארץ, זה המשפחה. אם חתמת, אם לא חתמת, זה לא משנה. החתימה החשובה, כמו שאמרתי, כי היא משכנעת את המשפחה. בסדר?
אם אתה רגיש לך
דרך
להביא
רצון
שלא
להשתתף? בטח.
טוב, כאילו, האם
משפחה יכולה להגיד נגד רצונך? כן, משפחה יכולה להגיד רצונך, כן, כן, כן. זה מה שאני אומר, לכן נורא חשוב. לשכנע את המשפחה, להבהיר להם את עמדתך. לא,
אני
חוקית המשפחה יכולה להיות כזה, כן, אף אחד לא יעשה את זה, אבל... כן, כן. חוקית המשפחה, כן.
מבחינת
המדינה
או אותם
מדומים,
יש
הבדל
אם אתה חותם על
אדי או על... כרגע כן, בקרוב לא. החוק קובע שכל גוף שמחתים 10,000 איש, אבל חדים שפשוט לגוף סבטורי, אני רוצה את זה. בסדר? לאדי יש היום 370,000 חתומים, רק, בצד יום העולם, ולבלבי יש כבר 4,700, אנחנו בדרך 10,000. הוסיפו אותם עוד איתם, קדימה. כל אחד פה יחתים 10 אנשים, אנחנו מסודרים. עוד מעט אנחנו כבר נגיע לעשות מסודמים, ובלבי יש חתיס סטטוטורי מוכר, בדיוק כמו אדי, לא יש שום הבדל, אין לדימויות, אין לתרומות בינלאומיות, לכל דבר. בסדר, לכן מי שנורא דואג, אני אומר, חתמת כבר על אדי, תחתום עכשיו בלבי, מה אכפת לך? כל עוד בלבי לא יכנס לתוקף,
זה אחד הרדי, טיפה וקיימת. ברגע שהוא יביא כנס התופי, חוזר לך חתימה לבלובי, לא תשאין כלום. מי שדואג מצד הקדימויות, שזה גם כזה תפקיד, כי הרבה שאני אמריץ, מי שדואג מזה, אז אין מה להפסיד בחתימה לבלובי. הנה, הוא מבטל את הרדי עד שהיא לא תכנס התופי. כשנס התופי, הוא חתימה, חמה עליה. קיצור, אם אנחנו מסכים על הלכה למעשה, ותכף פה, כמו שעושים לכם כמה פרטי... בעצם לא, פה השכמה היה עוד שבוע, שכחתי, זה היה עוד שבוע. בקיצור, אם אנחנו מסכים את הדברים להלכה למעשה, מאוד מאוד חשוב להעלות למודעות לנושא הזה, מאוד חשוב, באמת להעין בסוגיה, לראות אותה, אני חייב גם להוסיף משפט. כשהתחיל כל הסיפור הזה בערך לפני שנה, אז מאחר אני חבר ועד הרבים, השלחתי גם אני להיות משותף בתהליך החתמת הרבנים. כמובן שהפנייה הראשונה שאני דיברתי לעשות הייתה מורה מורבנו, הרב ליכטנשטיין, ראש הישיבה, שאני זוכר וזכיתי והזכיר את השם 120, זה מאוד מאוד קשור אליו, עבדות אהבה גדולים. ובאנו לפה לפגישה, בהתחלה פגישה הראשונה שלי לבד איתו, אחר מכן פגישה נוספת עם הרב קינקי, לראש הישיבה, ועם בני גזונדה, כמו מי שמכיר אותו, מהרון שבועות, הרופא, לפרופסור שטיינברג, ועוד כמה אנשים נוספים, שוחחנו איתו. הרב ליכטנשטיין סירב לכתום על הקריאה, למרות שבעצמו עמדתו מורכבת, כרגיל. אבל בעצמו, אני הייתי שותף למקרה שבו הרב ליכטנשטיין הורה הלכה למעשה, פה בוגר הישיבה, הקדוש, השם ייקום דמו, אריק צ'סנר, מי שזוכר אותו, יש פה מספיק זקנים שזוכרים את ה... כן, הוא היה חבר האמת שלנו, למד כאן בישיבה, בני חול, היה בריטי, ונסע באוטובוס בדיזנגוף סנטר, דיבר לפני כמה שנים, זה 11-12, מה?
9.
9 שנים, ואז לאחר פציעתו, אני לא כאיש השתת איברים, אלא כחבר מהישיבה, נסעתי ביחד עם רבוזי, ועוד כמה נתנו פה מהישיבה, נסענו לבית החולים יחידו, שם הוא מאושפז, הגענו לשם, וזמן קצר שגם הרופאים יצאו החוצה, המשפחה לא הייתה בארץ, ודיברו איתנו בעצם, אנשי הישיבה, ואמרו שוודאי שיש כמה בפרופיל ישיבותי, רוצים את הדברים להשתלה, אבל ליסטמן הגיע לבית החולים, ביחד עם הפרופסור שטיינברג, הרב שטיינברג, שהוא גורם מומחים בתחום הזה בארץ, ובדיון עם המשפחה לחול, זה היה מאוד מסובך, סיטואציה וכולי וכולי, אכן, נבדקו כל הדברים, נקבע בית מומחים לבית ישיבתי בכלל, אבל ליסטמן התיר את הדבר הזה, כן? כלומר, זה לא שלא ליסטמן, יש התנגדות עקרונית לזה, עמדתו מאוד מורכבת, והוא אמר, אני אינני יכול, כמו שאני הבנתי אותו, ואני חושב את זה, כמו שאני הבנתי, אתם יכולים לשאול אותו בעצמכם כמובן, אני הבנתי שהוא איננו יכול לחתום על קריאה, שבזמנו הרב אברהם סולובייצ'יק זה צריך להתנגד ברמה הציבורית בחוץ לארץ הדבר הזה, עניין ציבורי מדי, אני לא יכול לחלוק בפומבי ככה, דברי מורי זה רבי, אבל אין לו התנגדות עקרונית לעמדה הזאת, עמדתו בהחלט נוטה לכאן ולכאן, והוא השאיר אפשרות לכל אחד להחליט איך שהוא רוצה. כמובן, אתם יודעים, ורבנו ראשי ישיבה, תגשו, תדונו איתו, תשמעו את הטיעונים שלו, לגיטימי לחלוטין. אם משהו בדברים שהוא אמר, ישכנע אתכם אחרי מה שאני אמרתי פה עכשיו, אז א', אני אשמח לשמוע גם כן, אני רוצה ששמעתי כבר, באמת, דברים, בריחות, שבאתנו שלוש וחצי שעות את ההלבישה, אחרי ששמענו את כל מה שאפשר לומר, אלא אם כן, ואז חסו דברים נוספים. אם יהיו טיעונים נוספים, אני אשמח לשמוע אותם, אולי להגיב עליהם. איך שלא יהיה, כמובן, לפניכם הנתונים מונחים. מה שלא יהיה, דבר אחד ברור, בוא נחזור את אחד הרב וזה הסיים. אי אפשר לתת פה ולהגיד, וואלה, היה קצת מעניין, זה נחמד לבדיחות לא רעות, וזה נגמר העסק. עכשיו, אין דבר כזה. או שחותמים, או שמשתכנעים, אבל לפני שלא לחתום. אבל אי אפשר להישאר באוויר, בסדר? זה או שאתה הורג אנשים, או אתה הורג אנשים. אחד מן השתיים. או שחתמת וצלת אנשים, ואולי גם אתה הרע לך, או שההפך. אי אפשר לשבת כאבן שאין אדומה בנושא הזה. עכשיו, בואי שזה נושא שקרוב לליבנו. ולכן חובה על כל אחד ואחד לעשות את כל המאמצים, לפי איך שהוא מבין איך הוא מבין סוגיות בעולם ההלכה, תייעץ איתם דרך חיים נוספים, לעיין בשורות בפנים, ממש בחורי ישיבה, מצגת לא תזלו במות בפנים בשבילה, יש שוטים, יש חתם סופר, יש מרשן ברזן, כל זאת בפנים, ואחר מכן להחליט כל אחד על פי מקום בשבילתו, כיצד לעשות את זה. אבל באמת, בפועל, מבין ששבוע הבא, יש לו
הרחמה.
פה יש עלונים שבהם מצוי חומר עם קריאת הרבנים בנושא ומאמר של הרבנים שטיינברג ושפרן שמסביר את זה כל אחד מוזמן ושתמש בזה כסטארטר לדור העניין בשבוע בעזרת השם אני שבאמור או שיהיה גם דוכן הסכמה שכל הכפה לכתוב לכתוב מה שכן עושים משפט אחד אחרון מאוד משמעותי מי שמשתכנע ומי שמזהה מה שאני אמר פה זו חובה של אחריות ציבורית כל אחד באמת ציפח לעצמו 10 חותמים זה דבר כזה כל מי שאני יכול מסביר להכתיב לפעמים אבא ואמא שאתה אומר, נחתים אותם כי לא ראית אותם, כן? אבל לך לחברים, אם בא לך עוד חברים. לך לחברים, תבקש מכל מי שאתה מכיר. חבר'ה, חתמת כבר על כרטיס או לא חתמת על כרטיס? אני אמא, יאללה, בואו נצא לחיים. כל טוב.